שלושה שיודעים. שלום לכם, קורונה, נשים וגברים. הבדלים בין גברים לנשים ברמת הנוגדנים לנגיף קורונה התגלו במחקר חדש. מיד כל הפרטים על המחקר. שוב שלום לכם. אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. במחקר משותף של אוניברסיטת תל אביב והמרכז הרפואי שמיר, אסף הרופא, החוקרים בחנו את רמת הנוגדנים במעל ל-26,000 דגימות של מחלימים מחוסנים ולא מחוסנים מקורונה. התוצאות הסרולוגיות מראות שרמת הנוגדנים משתנה בהתאם לקבוצת גיל, מגדר, סימפטומים וזמן אחרי החיסון, מיד בהרחבה. וגם, חוקרים מהטכניון פיתחו מערכת מבוססת אינטליגנציה מלאכותית שמזהה מחלות בצורה אוטומטית על סמך מאות תרשימי אק"ג. ועוד עניינים, רואים באצבעות, חוקרים ממכון ויצמן למדע פיתחו מערכת הממירה מידע ויזואלי לאותות מגע, מיד כל הפרטים, חלל, מדפיסים וטסים, לראשונה בעולם, טיל שישוגר לחלל יודפס במדפסת תלת מימד, וגם מדענים הצליחו לייצר קרח גמיש, גם על זה נדבר. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. הבדלים בין גברים לנשים ברמת הנוגדנים לנגיף קורונה. במחקר משותף של אוניברסיטת תל אביב והמרכז הרפואי שמיר, אסף הרופא, החוקרים בחנו את רמת הנוגדנים במעל ל-26,000 דגימות של מחלימים מחוסנים ולא מחוסנים מקורונה. התוצאות הסרולוגיות מראות שרמת הנוגדנים משתנה בהתאם לקבוצת גיל, מגדר, סימפטומים וזמן אחרי החיסון. את המחקר ערכו הצוותים של פרופסור נועם שמרון, שכבר נמצא איתנו על הקו, ודוקטור עדינה בר חיים מהמרכז הרפואי שמיר. אספה את הנתונים דוקטור רמזיה אבו חמד, בית החולים אסף הרופא. ביצע את האנליזה הדוקטורנט מהמעבדה של פרופסור שומרון גיא שפירא. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור נועם שומרון, ראש מעבדת מחקר בגנומיקה חישובית, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום.
ראשית, למד אותנו מה מצאתם במחקר. מדובר בממצאים מרתקים.
נכון. ברגע שאנחנו עומדים מהצד ומסתכלים על כמות כל כך גדולה של נתונים, אנחנו יכולים להפיק מידע מאוד מעניין, שאחרי עיבוד המידע אולי אפשר להסיק מסקנות למה מתרחש במהלך הזיהום או החיסון, ומה אפשר לעשות כדי למנוע מחלה קשה. דבר ראשון שראינו זה שהחיסון עובד בצורה נהדרת, זה כבר ידוע הרבה מאוד זמן. רמת הנוגדנים של מחוסנים גבוהה בהרבה מרמת הנוגדנים של מי שמחלים מהמחלה. חשוב להדגיש שאנחנו בודקים כאן את הנוגדנים כנגד ספייק, אותו חלבון שיושב על המעטפת של הווירוס. בנוסף לזה אנחנו רואים הבדלים לאורך ציר הגיל, כלומר ככל שאדם מבוגר יותר, התגובה החיסונית לחיסון, התגובה של הנוגדנים לחיסון היא חלשה יותר או נמוכה יותר.
זאת אומרת שהחיסון אפקטיבי יותר בקרב צעירים, והולך והופך להיות אפקטיבי פחות ופחות עם העלייה בגיל.
זה אומר שלפחות מבחינת הנוגדנים, אנחנו רואים שיש פחות נוגדנים במבוגרים בנקודת זמן מסוימת מאשר בצעירים, ובנקודת זמן מסוימת אפשר גם לקמת את זה. כלומר, בגיל 40 יש לנו 20% פחות נוגדנים כנגד אותו חלבון ספייק מאשר בגיל 20, ובגיל 70 יש לנו 20% פחות מאשר בגיל 40.
אוקיי, מעניין במיוחד, לאור החשיבה בימים אלה על מנת חיסון שלישית וכו'. אוקיי, מה עוד נמצא במחקר?
ראינו את התגובה החיסונית גם של מחלימים, ואנחנו רואים שכאן אצל מבוגרים יש כמות נוגדנים גדולה, אפילו יחסית לצעירים. כלומר, אצל מי שמחלים מהמחלה, רואים כמות נוגדנים כנגד חלבון הספייק גבוהה גם יחסית לצעירים. אבל אם משווים את זה למחוסנים, זה עדיין יותר נמוך מהמחוסנים.
וואו, בוא נדבר על ההבדל בין גברים ונשים בכל מה שקשור ליצירת נוגדנים או לרמת הנוגדנים.
אז בזכות זה שיש לנו כמות מידע כל כך רב, הצלחנו לחלק את זה גם לתתי קבוצות. אז החלטנו לחלק את זה למגדר, נשים וגברים, וגם באותה קבוצה עשינו את זה או לציר זמן, כלומר לראות לפי גיל מה כמות הנוגדנים בין גברים לנשים, ואפילו הצלחנו לחלק את זה למי שסבל מסימפטומים קשים ומי שלא סבל מסימפטומים. וכאן אנחנו רואים הבדלים יפים. קודם כל, התגובה החיסונית של נשים היא חזקה יותר משל גברים, זה כבר ידוע הרבה מאוד שנים.
כן, למה? מה מסביר את זה? למה נשים מגיבות טוב יותר ומייצרות יותר נוגדנים?
הבדלים הורמונליים בדרך כלל, כלומר ההורמונים הנשים הם שונים מההורמונים של הגברים, אסטרוגן לדוגמה יכול לעודד את מערכת החיסון, טסטוסטרון יכול לעודד או גם להשפיע בכיוון ההפוך על מערכת החיסון, והתגובות הן שונות ברמות שלהם, כלומר אצל נשים זה שוב בנקודת זמן מסוימת, אצל גילאים מסוימים זה יכול להיות פי 1.5 יותר מאשר אצל גברים. זה דרך אגב ידוע גם מזיהומים של וירוסים דומים כמו הסארס והמרס.
אוקיי, מעניין, אני מנסה להבין האם לא נכון לייצר חיסון שהוא יתאים בכמות החומר הפעיל שבו לאדם שנמצא בגיל מסוים או משתייך למגדר מסוים, ואז נתאים בו לאותה רמת נוגדנים. בסופו של דבר אני אצר איזשהו חזית אחידה או קו אחד של רמת נוגדנים אחידה. מעניין.
אז קודם כל חשוב להבין שמערכת החיסון צריכה להיות מאוזנת. מערכת חיסון חזקה מדי וטובה מדי, חזקה מדי וגבוהה מדי, היא לא תמיד טובה, וגם כמובן חלשה היא לא טובה. דבר שני, אנחנו יכולים לנצל כאן את המידע הזה, וכבר עושים את זה בעולם, להזריק הורמונים שיכולים לעודד את מערכת החיסון. אז בארצות הברית כבר לפני הרבה מאוד חדשים התחילים לסיים בהזרקה של הורמונים נשיים לגברים שסובלים ממחלה קשה.
די.
לקרות זיהום של COVID-19, כדי לעורר את מערכת החיסון קצת, להגיב בצורה טובה יותר כנגד הווירוס, כי גברים ונשים נדבקים באותה מידה, אבל גברים, התמותה בגברים הרבה יותר גבוהה מאשר בנשים.
אז ממש משתמשים בקיזוז ההבדלים ההורמונליים, מזריקים הורמונים נשיים לגברים כדי שאיכשהו יחוו את המחלה בצורה פחות דרמטית.
נכון, כדי לעודד את מערכת החיסון, להילחם בצורה, הייתי קורא לזה יותר טבעית, כאשר מעלים את ההורמונים אפשר לשפעל את המערכת להילחם בווירוס בצורה טובה יותר.
עכשיו, בוא נדבר על זמן אחרי החיסון, זאת אומרת, מה ידוע בכל מה שקשור למרחק במרכאות הזמן? מרגע כן, בבקשה.
כן, אם נסתכל על ציר הזמן, אנחנו רואים שהתגובה של הצעירים היא יותר מהירה וחזקה, היא נשארת תקופה ארוכה יותר, אתם מבוגרים יותר, יש לנו קבוצה של בערך מגילאי 60 עד 90, רואים שהתגובה, העלייה היא נמוכה יותר, זאת אומרת, היא עולה באותה זווית באותה עוצמה, אבל היא לא מגיעה לפיקים, הגובה של התגובה החיסונית אצל צעירים, והיא יורדת גם יותר מהר. ציר הזמן שהסתכלנו הוא בערך 30 יום אחרי החיסון. אז 30 יום אחרי החיסון אנחנו רואים שיש בערך 70% מהתגובה החיסונית של הצעירים נמצאת אצל המבוגרים יותר.
וואו, עכשיו, הנתונים האלה עוסקים כמובן בכל מה שקשור לנוגדנים של הגוף לנגיף קורונה. אנחנו מדברים פה על חיסון שהוא בטכנולוגיה שהיא יחסית חדשה. בטכנולוגיות אחרות, זאת אומרת, חיסונים אחרים, אז הנתונים הם אחרים? זאת אומרת, או שממש לא. אין קשר בין הטכנולוגיה של, שוב, של שליח RNA וכולי, לממצאים. וזה נכון בכל מה שקשור, לכל החיסונים.
אז הבדיקות שאנחנו עושים, הבדיקות שעושים לכל החיסונים, כמובן שכאן אנחנו בודקים נוגדן כנגד הספייק, אותו חלבון שיושב על המעטפת של הווירוס הספציפי הזה של COVID-19, אבל מה שאנחנו רואים כאן מחיסון ה-mRNA, שבאופן מאוד מפתיע, הוא עובד בצורה מופלאה, זאת אומרת, הוא מעלה את רמת החיסון לרמה מאוד גבוהה, הוא מצליח לזהות את הספייק בצורה נהדרת, מערכת החיסון מתכוננת, לחשיפה האמיתית של הווירוס בעקבות ה-mRNA, העולם ניצל בעזרת אותם מדענים שפיתחו את התרופה הזו, שהייתה בפיתוח הרבה מאוד שנים. ההאצה התרחשה בשנת 2020, שהבינו שהמצב היום ונורא, וצריך להתקדם ולקחת מעט מאוד סיכונים, כן? אבל בסופו של דבר להזריק את זה להמון אנשים בזמן מאוד קצר, וזה לגמרי הוכיח את עצמו.
מה, מי היה מאמין שהמדע הוא זה שיציל אותנו, ולא תחומים אחרים?
אולי התחיל לעשות סרטים על מדענים בתור גיבורי על.
אולי נתחיל להתייחס למדענים כסלבריטאים, ונקרא להם תורי רכילות, נתעניין בחיים שלהם. שמה, זה באמת, שוב, אנחנו יודעים שאנחנו כולנו חיים, רובנו חיים בזכות פיתוחים של חוקרים וחוקרות מדענים, אבל פה קיבלנו הוכחה מהירה, חד משמעית, חכמה, יעילה, ללקוח האדיר הזה של מדע.
אני מסכים איתך, והמדענים מחכים לשטיח האדום.
אני חושב שמגיע להם, שמה, אם יש מישהו שמגיע לו, זה אנשים שמפתחים את ה... עם כל חיבתי לחבריי, השחקנים והשחקניות שאומרים טקסטים וכולי, יש פה אנשים שגם להם מגיע, לפחות אותו כבוד. תודה רבה לך פרופסור נועם שומרון, ראש מעבדת מחקר בגנומיקה חישובית, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה.
קרח גמיש. חשבתם שאם תפעילו לחץ על קרח הוא יישבר? תחשבו שוב, מדענים מסין ומארצות הברית הצליחו לייצר קרח גמיש. ליתר דיוק, הם יצרו מיקרו סיבים של קרח שניתן לחופף לצורה של לולאה, והם הצליחו לשמור על תכונת השקיפות של הקרח, החשובה מאוד. הדברים פורסמו בסיינס, אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור דן אורון מהמחלקה לכימיה מולקולרית ומדע החומרים, מכון ויצמן למדע, שלום.
שלום, בוקר טוב.
אז למד אותנו על אותו פלא, קרח שניתן לחופף.
אז בעצם קרח מסתבר, אנחנו מכירים אותו כחומר מאוד פריך, מאוד שביר, אבל כשחישבו מודלים של קרח על מחשב, מדענים מצאו כבר לפני לא מעט שנים, שבעצם קרח אמור להיות הרבה יותר גמיש מאיך שאנחנו צופים אותו, רואים אותו בעולם האמיתי. והגדולה של הניסוי האחרון הוא שהמדענים שביצעו את הניסוי הצליחו לייצר גבישי קרח גם מאוד דקים וגם מושלמים, במובן שאין בהם פגמים, אין בהם סדקים או חוסרים, והצליחו להגיע לגבולות התיאורטיים של גמישות שבעצם מסתבר יש לקרח טבעי כמו שאנחנו מכירים אותו. כלומר, הקרח איננו קרח מיוחד, הוא אותו קרח רגיל, אלא שהגבישים הם מושלמים, והם מגיעים לתכונות אלסטיות, כמו בערך מה שהיינו מצפים בחישוב.
רגע, זה אומר שלא מדובר במיקרו סיבים מיוחדים, או בשינוי מורפולוגי של הדבר עצמו, אלא פשוט במציאת נקודה תיאורטית ואז פרקטית של גמישות הקרח?
בעצם בשביל למדוד גמישות על קרח צריך שני דברים, צריך גביש מושלם וצריך ליצור ממנו סיב מאוד דק כדי שאפשר יהיה לבצע את המדידות. הסיב הזה חייב להיות מושלם במובן שלא יהיו בו פגמים גבישיים. החוקרים האלה הצליחו לגדל גבישים מאוד מאוד תהורים ומאוד מאוד מושלמים של קרח על ידי זה שהם גידלו מעדים של מים בתא מאוד מאוד קר, גבישי קרח על מחט של מתכת, ובעצם הצליחו במובן הזה ליצור סיבים משושים. הסימטריה המשושה היא אופיינית לקרח, כמו שאנחנו מכירים פתיתי השלג. הצליחו ליצור בעצם סיבים משושים עם חתך משושה, שהם גם ארוכים וגם מושלמים, שאפשרו להם לעשות מדידות אלסטיות על קרח, והם מדדו שהמקדם האלסטי של קרח הוא יותר מפי 10 מהמדידה הכי גבוהה של מקדם אלסטי של קרח שנמדדה בעבר. אבל המספר הזה, האלסטיות של הקרח שהם גילו, אכן תואם את חישובים תיאורטיים שנעשו במחשב והיו קיימים מזה עשרות שנים.
וואו, עכשיו, זה משהו שמשליך גם על חומרים אחרים. אנחנו יודעים שמים הוא חומר יחסית ייחודי או מיוחד. יש משהו באלסטיות של קרח שהוא שונה מאלסטיות של חומרים אחרים?
בהחלט. אנחנו, בסופו של דבר, מים וגם קרח, יש בהם, למרות שהמולקולה של המים היא מאוד מאוד פשוטה, אטום אחד של חמצן ושני אטומים של מימן, יש במים ובחומרים שדומים למים, אבל הדוגמה הכי קיצונית היא מים, קשרים כימיים שנקראים קשרי מימן, שהם שונים מהקשרים הכימיים שנמצאים ברוב החומרים, וזה משפיע מאוד גם על מספר המבנים הגבישיים שיש למים שקופאים כקרח, וגם בהרבה על התכונות של גם אלסטיות וגם תכונות אחרות. עכשיו, התכונות האלסטיות של קרח משפיעות על חיי היומיום שלנו בהרבה מאוד דרכים שאנחנו לא חושבים עליהם, מתנודות של תזוזות של קרחונים, דרך תופעות מזג אוויר והתנגשות למשל של מטוסים בכבישי קרח וכו' וכו'. ההבנה של תופעות גם אלסטיות, גם טרמיות בקרח היא מאוד מאוד חשובה, פשוט כי מים הם חומר כל כך חשוב, ומה שיפה בניסוי הזה, שבעצם הייתה פה הוכחה ניסיונית לחישובים, שמאששת מאוד את היכולת שלנו לחשב או להבין תכונות של מים, שמים הוא עדיין, גם היום, עם מחשבי העל וכל ההתקדמות הטכנולוגית, חומר מאוד אניגמטי מבחינת התכונות שלו.
למה? מעניין אותי, מה יש במים שיכול להסביר את האניגמטיות של החומר? מה, המצב החשמלי של החומר, היסודות שמהם התרכובת הזו בנויה?
בדיוק, היסודות. בעצם מדובר על קשרי מימן, שהם לא אותו קשר שאנחנו רגילים לראות כקשר כימי, נניח בין, לא יודע, שני אטומים של פחמן ביעלום, שאנחנו קוראים לו קשר קובלנטי, וגם לא קשר בין יון טעון חיובית ויון טעון שלילית, כמו במלח בישול, אלא משהו באמצע, משהו שהוא קשר חצי יוני בין אטומי מימן לבין אטומים שאוהבים אלקטרונים, כמו חמצן שיש במים, כמו פלואור, כמו כלור. ולכן קשה לנו מאוד להבין דינמיקה מיקרוסקופית של מים, וכתוצאה מזה גם את המבנים של קרח.
וואו, לסיום, מה היישומים הפרקטיים שיש לקרח גמיש בעיניך?
אני חושב שאני לא רואה יישום פרקטי של קרח גמיש, ובעבודה הזאת הם גם הראו שהקרח הגמיש הזה הוא יכול לשמש בעצם כסיב אופטי. הסיבה פשוטה שבשביל לקבל קרח גמיש צריך לקרר אותו למינוס 150 מעלות, וזה עבודה קצת קשה. החשיבות הגדולה של המחקר הזה וגם מחקרים אחרים על קרח היא בעובדה שהם מאפשרים לנו לאשש את המודלים שיש לנו לחשב תכונות של מים וגם של קרח בטמפרטורות קצת יותר, נקרא להם, סבירות. והדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים לנו בשביל להבין גם את מערכת האקלים וגם את המערכת של קרחונים או באופן כללי מערכות גיאופיזיות. ובמובן הזה דווקא המדידה, האישוש של מודלים בתנאי קיצון, כמו טמפרטורה של מינוס 150 מעלות, מאפשרת לנו לבדוק את המודלים שלנו, לבדוק, לשפר כל הזמן את היכולת שלנו להבין את החומר הזה, שאולי הוא החומר הכי בסיסי לקיום שלנו.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור דן אורון, מהמחלקה לכימיה מולקולרית ומדע החומרים, מכון ויצמן למדע. תודה.
תודה רבה.
בינה מלאכותית בתחום הרפואה. בשנים האחרונות בינה מלאכותית נמצאת בכל מקום, פחות בתחום המוצרים הרפואיים. כדי למצוא פתרון לבעיה הזו, חברה הקבוצה של פרופסור יעל יניב, שכבר נמצאת איתנו על הקו, לקבוצות המחקר של פרופסור אלק ברונשטיין ופרופסור אסף שוסטר. מדובר במחקר של הדוקטורנטים יונתן אלול ואביב רוזנברג. המחקר פורסם בכתב העת של האקדמיה האמריקאית למדעים PNAS, ומודגמת במחקר מערכת מבוססת אינטליגנציה מלאכותית שמזהה מחלות בצורה אוטומטית על סמך מאות תרשימי EKG. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור יעל יניב, ראש המעבדה למערכות ביו-אנרגטיות וביו-חשמליות בפקולטה להנדסה רפואית בטכניון. שלום.
שלום לך.
בסופו של דבר, פיתחתם מערכת שמסוגלת להבין מה יש לי על סמך EKG. אבל בואי נקדים ונדבר על כלים רפואיים שמבוססים על בינה מלאכותית. אין הרבה כאלה, נכון?
אין הרבה כאלה, והבעיה העיקרית, שגם הם קיימים, הם לא בשימוש קליני בבתי החולים.
זאת אומרת שגם פשוט, כן, גם אם יש כאלה, הם עדיין לא זמינים לבתי החולים ולמי שמשתמש, שאמור להשתמש בהם.
לא זמינים, ואנחנו ניסינו להבין למה. כי אם אתה קורא מאמרים, יש המון המון פיתוחים חדשניים שנותנים תוצאות טובות, אבל השאלה למה זה לא נכנס פנימה לבתי החולים, מדוע הרופאים לא סומכים על זה.
ומה גיליתם למה?
אז שניסינו לבדוק בדיוק למה, אנשים אמרו לנו שמבחינתם זה איזושהי קופסה שחורה שאומרת לך תוצאה, ואתה לא יודע למה התוצאה, על סמך מה החליטה, האם התוצאה אמינה או לא אמינה, ומה הפחד הכי גדול שלהם? שעכשיו יבוא חולה עם מחלה שלא, המערכת לא הכירה, והיא תמציא לו סתם מחלה, ולא תגיד, סליחה, זה משהו שלא ראיתי לפני, או זה אוכלוסייה שלא הפיינתי לפני, קחו את הערכה שלי בערבון מוגבל.
אוקיי, אז איך ניגשתם באמת להתמודד עם הבעיה הגדולה הזו, ואז נדבר על הפיתוח הספציפי? איך מתמודדים עם העובדה שבאמת פחות סומכים, ככל הנראה, על מערכות מבוססי בינה מלאכותית בתחום הרפואה?
אז הבנו שבעיה ראשונה היא שאין סטטיסטיקה. המערכת נותנת לך תוצאה ולא אומרת לך מה הוודאות או אי הוודאות שלה. לדוגמה, אתה נניח רוצה לקנות משהו, אתה הולך להסתכל איזשהו באתר אינטרנט שאומר, ואתה אומר, אני סומך עליו, אבל לא סומך עליו, כבר קניתי דברים לפני, אנשים כותבים ביקורת, יש לך איזושהי סטטיסטיקה שאומרת לך מה האמינות של אותה חוות דעת. כאן אין לך, והחלטנו פשוט להוציא החוצה את הסטטיסטיקה לרופא. האם ההחלטה שלנו היא ב-99.9, או היא ב-60-70%, תעשי את השיקול שלך אם אתה רוצה להתייעץ עם מישהו נוסף, או לא להתייעץ עם מישהו נוסף. הבעיה השנייה שנתקלנו בה היא להראות לך על סמך מה הייתה ההחלטה. כאן הלכנו במשהו מאוד מאוד מושכל. שאלנו את הרופא לפי איך הוא מסתכל, מה הוא רואה. כלומר, שבא אליו קולגה ואומר לו, הוא אומר לו, תסתכל, יש גלים מסוימים ב-AKG, והנה הגל הזה שינה את הצורה שלו ברמה הזאת והזאת, ולכן אני נותן את ההבחנה. אז אמרנו, בוא נבנה מערכת זהה לחלוטין, שמראה, הנה המערכת החליטה על סמך אותו גל או מקטע מסוים ב-AKG, ואז הרופא יכול לשני דברים, אחד לראות האם הוא סומך על זה או לא, ושתיים גם ללמוד דברים חדשים שהוא לא הכיר לפני. כלומר, יש דברים שלפעמים מפקפקים, כן נמצא, לא נמצא, אבל פתאום אנחנו מראים לו מקטע, והוא אומר לעצמו, וואלה, עכשיו אני אדע פעם הבאה שלמישהו יש בעיה באותו גל, כנראה זה יכול להיקשר לאותו מחלה, ושווה לי לעשות את הבדיקות הלאה.
וואו, אוקיי, מעניין, איך פיתחתם את המערכת הספציפית הזו, של היכולת, שוב, של המערכת למצוא, לאתר מחלות על פי ה-EKG, איך בדיוק זה נעשה?
אז אנחנו חשבנו מה נמצא היום בכל קליניקה וזמין. אמרנו, לא נלך רק על המכשיר של ה-12 lead שנמצא בבתי החולים ובחלק מהקליניקות, נלך אפילו על מכשירים ניידים שחולה בבית יכול למדוד בעזרת מספר מצומצם יותר של לידים. שני לידים בלבד, ונראה אם אנחנו מסוגלים לזהות או לא לזהות המחלה. הבנו שבקרדיולוגיה זה תחום מאוד פרוץ, וכל הנושא של הקורונה הראה לנו למה כל כך חשוב לעשות ניטור מרחוק ולא להגיע לבתי החולים, שיהיה משהו זמין שגם ירשה לאותו רופא לבדוק האם הוא נתן תרופה מסוימת, האם זה יכול לעזור או לא לעזור, ולקבל את אותה הבחנה. עוד דבר נוסף שהוספנו למערכת, בדרך כלל שבודקים אם יש לך הפרעת קצב, מה שקורה, בודקים אותך למשך 24 שעות. למה למשך 24 שעות? כי סטטיסטית, אם יש לך הפרעת קצב, לפחות תקבל 1-2 באותו מקטע. אבל לא קורה אם דגמתי אותך רק למספר שניות. זה כמו להסתכל על עץ שנופל ביער ואף אחד לא נמצא שם. האם אני באמת יודעת שיש לך מחלה או לא? אתגרנו את המערכת שלנו, ואנחנו יכולים לראות בצורה יפה שגם אם יש חולה שהיא באותו זמן של ההקלטה לא הייתה הפרעת הקצב, הוא יכול להגיד לרופא, הבן אדם הזה לא בריא, הוא צריך בדיקות נוספות.
וואו.
וזה חלק מאוד מאוד חדש, וזה רק מערכת לומדת, כיום שרופאים לרופא הוא חייב לראות את ההפרעה, כדי שיוכל להגיד לך האם אתה יש לך אותה או אין לך אותה.
עכשיו, בסופו של דבר אנחנו מדברים על מערכת שיודעת להתבונה, או שיודעת לנתח הרבה מאוד דוגמאות, ואז יש שם איזושהי קופסה שחורה שאנחנו לא יודעים באמת מה קורה שם, ובכל זאת המערכת מסוגלת לקפוץ מעל שלב רק הדוגמאות הקונקרטיות, וכבר להבין מה יקרה במקרים אחרים.
כן, אבל אני רק מתקן אותך, אנחנו כן יודעים מה קורה שם, כי היא אומרת לנו על סמך מה היא קיבלה את ההחלטה.
אוקיי, אולי זה באמת החלק החשוב.
כן. כי אם יבוא לך מישהו, יגיד לך לדוגמה, על סמך בדיקת דם ועל סמך חום, זה החלטתי לדוגמה שיש לו תסמינים וצריך לשלוח אותו לבדיקת קורונה. אבל הוא אמר לך איזה מידע הוא הכניס נימה להחלטה. גם פה הוא מראה לרופא, הנה על סמך זה החלטתי תחליט, מבחינתך זה רעש, זה לא רעש, משהו חדש שעוד לא למדת לפני, בדרך כלל כמה קרדיולוגים אפילו מתווכחים בעצמם מה האבחון הנכון. עוד יתרון נוסף של המערכת שלנו, שבדרך כלל מה לעשות, יש לך יותר ממחלת לב, אז אחת. והיא יכולה להגיד לך לא רק אתה חולה במחלה הזאת, האם כל אחד המחלות, מה ההסתברות אם היא נמצאת או לא נמצאת.
טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור יעל יניב, ראש המעבדה למערכות ביו-אנרגטיות וביו-חשמליות בפקולטה להנדסה רפואית בטכניון. תודה.
תודה רבה לך.
מדפיסים וטסים. לראשונה בעולם, טיל שישוגר לחלל יודפס במדפסת תלת מימד. מדובר בפיתוח של חברת Relativity Space שפיתחה את אותו טיל מודפס, טיל שזכה לכינוי טראן אר. אם פיתוח הטיל יתקדם כמתוכנן, הוא יוכל לשאת מטענים כבדים יותר ממה שמסוגלת לשאת הרקטה פלקון 9 של ספייס איקס. אנחנו שמחים לומר שלום למי שמצטרף אלינו מלוקסמבורג, מהנדס ויזם החלל לשעבר, סגן מפקד משימת בראשית לירח, יואב לנצמן, שלום.
שלום דודו.
גם טילים מדפיסים, מילא איברים, לאחרונה עסקנו בזה, אבל גם טילים?
מסתבר שכן. יש לזה הרבה מאוד יתרונות, אם באמת מצליחים לעשות את זה, וכמו שזה נראה, מצליחים לעשות את זה. יש לזה המון יתרונות, זה אומר פחות רכיבים, זה אומר ששרשרת ההספקה הרבה יותר פשוטה, כי צריך פחות שלבים בדרך, ואפשר לשפר את קצב הייצור בצורה משמעותית, ולייצר טיל שלם תוך כמה ימים. וזה משהו שיש לו סיבה טובה מאוד, כי יש המון ביקוש עכשיו להגיע לחלל.
טוב, אנחנו באמת בימים כאלה של חלל, לשמחתנו כמובן, איך זה בדיוק עובד? זאת אומרת, מדפיסים את אותם רכיבים שבעבר היו פשוט מייצרים בשלל חברות, באיזה סגסוגת מיוחדת, באיזה חומר זה קורה, איך זה באמת עובד? בסופו של דבר זה אמור להיות טיל שיישא מטענים עצומים.
בעצם כן, מה שהיו עושים בעבר, היו קונים מנוע מחברה אחת, שסתומים מחברה אחרת, צנרת מחברה שלישית, וכל אחת מהחברות האלה קונה חומרי גלם, ומעבירה אותם דרך חברה שמייצרת את החומרים הבסיסיים, את הרכיבים הקטנים שמהם מרכיבים את המערכת, שהיא הרכיבים של המנוע, שמהם מרכיבים את המנוע, וכן הלאה. טיל בסופו של דבר זה מערכת הנאה בעיקר. כלומר, מנועים, מיכלי דלק, וכל הצנרת והשסתומים והמערכות שמתחברות לזה. מה שמאפשרים לעשות באמצעות הדפסת תלת-ממד זה לייצר את הכל בחתיכה אחת, או כמעט בחתיכה אחת, וזה מאפשר את כל התהליך הזה לעשות בעצם בחברה שהולכת להשתמש בזה בסופו של דבר. אולי אפילו לייצר את זה במקום שבו הולכים לשגר את הטיל, ולא להתחיל לשנע את זה גם ממקום למקום ברחבי העולם. ולכן זה מאפשר לפשט את כל התהליך הזה בצורה מאוד משמעותית, ובעצם בצורה יותר פשוטה לומר את זה, להוזיל את העלות של ייצור רקטה כזאת.
אני מדמיין את הסרטוט עצמו ואת הרגע שבו אותו בן אדם לוחץ על קונטרול פי, אנטר, ואז שולח להדפסה את הטיל, זהו.
בגדול כן. וזה מאפשר לייצר לא רק טיל אחד, אלא סדרה של טילים במכה אחת. יש איזה רובוט שמדפיס אותם. וזה מאפשר לעשות את התהליך הזה, שבעבר זה נחשב בלתי אפשרי, כי אתה צריך מערכת שעומדת בלחצים מאוד גדולים, בטמפרטורות מאוד גדולות. מסתבר שזה אפשרי.
וואו, עכשיו איפה, אני מבין שהם גייסו כסף לאחרונה וכולי, איפה העניין הזה עומד? זאת אומרת, עד כמה הם באמת קרובים, החברה הזו רלטיביטי, ספייס, איפה הם עומדים בכל מה שקשור באמת להגיע אל היעד של הדפסת טיל?
אז קודם כל, אני יודע שהם כבר מדפיסים לפחות חלקים מהטיל, אם אני לא טועה, מתכננים לעשות שיגור ראשון כבר השנה, כשאני לא בטוח שכל הטיל כולו מודפס בתלת מימד, יכול להיות שהם עשו עדיין כמה פשרות בדרך, אבל הם נחושים להוכיח את ההיתכנות של השיטה שלהם, כי זה בעצם יאפשר להם גם לגייס עוד כסף, וגם בעצם להיכנס למשחק הזה של השיגורים לחלל, בשיטה חדשה וחדשנית.
אני מנסה להבין טכנית, איך מדפסת כזו עובדת? זאת אומרת, יש לה, הדיו שלה במרכאות, בעיקר במרכאות כמובן, הוא מה? הוא מתכות? הוא סגסוגות מיוחדות? איך דבר כזה עובד?
כן, כן, זה בעצם מוציא מתכת, כמו דיברת על מדפסות שמדפיסות איברים, בעיניי זה הרבה יותר מסובך. מאשר להדפיס רכיב ומתכת.
תשמע, בגדול אתה צודק, אולי לא הייתי צריך להתלהב כל כך מטיל כשמדברים על לב פועם, אבל תפסת אותי, זה נכון.
אז כן, זה הולך לייצר את זה ממתכות, סגזוקות טיטניום או מתכות נוספות, אני לא יודע אם יש שם כמה חומרים שמעורבים בזה ביחד, אבל ייתכן שכן, כי יש מדפסות, הזכרת על מדפסות של איברים, אני זוכר גם שדובר על מדפסות של כל מיני סוגי מזון, שמדובר על כמה חומרים ביחד שמודפסים יחד לכדי יחידה אחת של מוצר.
טוב, לסיום, אני מנצל ניצול ציני את העובדה שאנחנו מדברים איתך, והנה נתפסת בלוקסמבורג, מה אתה עושה שם? עברת לגור שם בקרוב פה בראשית 2? אתה ואנחנו זוכרים את החותם שאותרת כאן במשימה בראשית לירח, לאן נמלטת? איפה אתה?
אז כן, עברתי ללוקסמבורג, אני קודם כל שמח מאוד שבראשית 2 הולך לקרות כמו שזה נראה, ונאחל להם בהצלחה רבה. אני המשכתי הלאה מימי בראשית, ואני הולך לפתח פרויקט משלי שנקרא מונסקייפ, שמתחיל לקום בלוקסמבורג, והמטרה שלו היא גם כן הירח, אבל בכיוון קצת שונה, כיוון מסחרי. כשהרעיון הוא בעצם לבני תצפית לירח, בשביל לתמוך בכל אותן משימות שהולכות להגיע לירח בהמוניהן, כי זה משהו שהולך לקרות בעשור הקרוב, ואני מרגיש נחישות לקחת חלק מזה ולעזור לזה לקרות.
אז כמובן בהצלחה, סתר ליבי אני אומר לעצמי, הנה אנחנו תופסים בריחת מוחות בשידור חי, אבל לדעתי אתה עוד תחזור אלינו, נכון? זה לא...
בהחלט יכול להיות, וכמו שאנחנו מדברים עכשיו, אני לא התנתקתי לחלוטין.
לא,
ואני עדיין פה בקשר עם אותם אנשים ואותם גופים כמו קודם.
אז שוב בהצלחה ותודה לך על השיחה הזו, יואב לנצמן, מהנדס ויזם חלל לשעבר, סגן מפקד משימת בראשית לירח, תודה.
להתראות.
בחשבון זה נכון, אי אפשר לרפרף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לזייף. אך מי אמר שבחשבון אי אפשר לקיים?
ובמסגרת פינת המתמטיקה נעסוק במתמטיקה ובאדם הפרה-היסטורי. מהי העדות המוקדמת ביותר שיש לנו לעיסוק במתמטיקה? שלום למיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום.
שלום, שלום. אז עולה השאלה, ממתי אנחנו מתחילים את הסיפור של המתמטיקה? בחייו של כל אחד מאיתנו, רבים מאיתנו, זה התחיל בכיתה א', אבל מהי כיתה א', של המתמטיקה האנושית.
שאלה מצוינת. השאלה היא גם איך אתה מגדיר מתמטיקה. אני בטוח שהאדם הפרה-היסטורי לא, ספר אולי, לא יודע מה, חלקים מממוטה שהוא ביטר, אבל מה זה אומר מתמטיקה?
זאת בדיוק, קלעת בדיוק ללב הסוגיה. כי יש לנו כל מיני שרידים, והשאלה היא מתי אנחנו אומרים שהשריד הזה הוא מתמטיקה, שהוא חורט שלושה קווים.
נכון.
זאת מתמטיקה, מתי זאת מתחילה להיות מתמטיקה? אז יש על זה, זה המון המון דיון, ואיכשהו הקונסנזוס בעולם הארכיאולוגיה המתמטית ממקם את הממצא הראשון, ששוב, כמובן שלא כולם, אבל רבים מסכימים שכאן ממש יש כנראה איזה משהו, במשהו כמו 20,000 לפני הספירה. והממצא הזה הוא עצם אחת, נקראת עצם שנגו, היא עצם של בבון, שאיזשהו מתישהו בן אדם, לפני משהו כמו 20,000 שנה, לפני המון זמן, עוד לפני המהפכה החקלאית, באמת היו אז שבטים, נוודים, תפס עצם של בבון, וחרט עליה, או חרטה, אנחנו לא יודעים מי זה או זאת הייתה, אותה ישות קדמונית אלמונית, תורים של סימונים. וכשמסתכלים אלה חריטות שמחולקות לקבוצות בשלושה תורים בצורה קשה מאוד להגיד שזה מקרי. באחד מהתורים למשל יש 11 חריטות ואחר כך 13 חריטות, אחר כך 17 חריטות ואחר כך 19 חריטות, שזה סך הכל של 60. בטור השני יש גם 60 חריטות, אבל מחולקות אחרת. 11, 19, 21 וכו'. זאת אומרת, ו-9. אז המספרים האלה, קשה להגיד שזה סתם, מה, מישהו סתם לקח עצם של בבון וסתם חרט עליה חריטות בקבוצות? נראה שיש כאן כבר בבירור איזושהי התייחסות למספרים ומשמעות שיש להם. אז הנועזים יותר אומרים שיש כאן כבר איזשהו גילוי של מספרים ראשוניים, כי 11, 13, 17 ו-19 הם כולם מספרים ראשוניים. זה מפקפקים בזה, כי
כן, אז אוקיי.
היום איפה 2 ו-3 ו-5 ו-7, למה דווקא אלה, וגם כדי לדבר על מספרים ראשוניים, צריך איזשהו רעיון של חילוק כנראה שספק אם היה להם, אז זאת התיאוריה היותר נועדת, אבל למשל יש כאלה שאומרים שזה איזשהו ניסיון כבר לחלק את השנה לחודשים לפי הירח, מסתדר עם איזושהי ספירה של ימי ירח, ואז זאת כבר ממש הסתכלות על מספרים כמייצגים משהו בעולם, שיש ביניהם מערכת יחסים, שהם צריכים להסתכם ביחד לאיזשהו מספר, בסוף אין לנו מושג, כן? בסוף זאת עצם של בבון, שמסומנים עליה כל מיני חריטות בשלושה טורים, וחוץ מהתחושה המאוד מאוד עמוקה שלנו, שזה לא במקרה, אין לנו הרבה, אבל אולי זאת התשובה לשאלה, מתי אנחנו אומרים שזאת כבר מתמטיקה. כשאנחנו רואים איזה אוסף של דברים מספריים, ואנחנו אומרים לעצמנו, לא, יש כאן איזושהי חוקיות, כי בסוף זאת מתמטיקה. למצוא חוקיות במספרים, למצוא דפוסים בצורות בטבע. והעצם הזאת היא הממצא הקדום ביותר שיש לנו, שבו אנחנו מקבלים את התחושה הזאת, שהיה שם מישהו לפני 20,000 שנה, שראה תוכן, שראה במספרים האלה סיפור, רק שלמרבה הצער אין לנו מושג מה הסיפור הזה.
ועל סמך אותה עצם באמת בנו טילי טילים של תיאוריות, מעניין, זה מעניין, זה נשמע הגיוני, אבל טוב, אני חושב שהמתמטיקה הייתה מאז ומעולם חלק מחייו של האדם, גם הפרה-היסטורי. אבל כאן כמובן, כמובן זה כרוך בסימון וכולי, זה משהו אחר.
מתמטיקה במובן של, אתה יודע, הנה ממותה אחת, הנה שתי ממותות,
נכון.
והנה שלוש ממותות, זה כנראה היה תמיד, אבל האם זאת מתמטיקה והאם זה ישנה סימנים? אז באיזשהו מובן השילוב הזה של, כן, מצד אחד, איזשהו שריד, איזשהו מין, אתה יודע, משה היה פה, אני לא סתם ספרתי ממותות, אני חרטתי על האבן, על העצם של הבבון, את זה שספרתי ממותות. השילוב הזה בין מתן המשמעות להשארת החותם בעולם, זאת הנקודה שבה רוב ההיסטוריונים של המתמטיקה הקדומה בוחרים לפתוח את הסיפור.
אגב, יכול להיות שמי שחרט על העצם את אותן חריטות זה בעל חיים ולא האדם בהכרח?
זה כל כך מסודר. וכל כך מאורגן.
נשמע שאתה מזלזל ביכולתם של בעלי חיים, אבל בסדר, אבל אני בצד של בני האדם.
אין לנו כל כך, הבעיה שאין לנו כל כך נמצאים כאלה מאתר, קודם כל זה נמצא באתר שבו יודעים שחיו.
אוקיי.
אבל גם אין לנו נמצאים אחרים כאלה מאתרים של בעלי, אנחנו לא רואים בעלי חיים עושים כאלה דברים בצורה כל כך מסודרת, כאלה חריטות.
ומה אם כמובן התיאוריה המקובלת, תמיד אנשי קונספירציות שואלים האם מדובר בחוצנים שחרטו?
אז אני מאוד אוהב את התיאוריה, זאת תיאוריה שמאוד מעניין להגות בה, אבל אז נשאלת השאלה, למה הם היו כל כך מגושמים החוצנים האלה? אם הם כבר תחו ובאו עם חלליות וטכנולוגיה גדולה מהחלל החיצון, זה מה שהם ידעו לייצר, עצם של בבונים.
אתה כבר מבקר אותם, הם עוד לא הגיעו לפה, ואתה כבר מבקר ומתנסה עליהם, אהבתי.
הייתי מצפה שיתנו, לא יודע, את כל המספרים הראשונים.
אתה צודק, נכון.
אבל להתחיל
ב-11. הוכחת שזה ככל הנראה לא נכון. טוב, תודה לך על הפינה המרתקת הזו, מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
בשמחה.
ובמסגרת פינת השירה נציין 70 שנה למותו של ארנולד צ'מברג, ונדבר על שירה אטונלית ועל מחקר חדש שבוחן כיצד גם ספקנים יכולים ליהנות מאותה שירה אטונלית. אנחנו שמחים לומר שלום לווקולוגית ולמורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי רונה ישראל קולט, שלום.
שלום דודו.
למדי אותנו קודם כל מי היה ארנולד צ'מברג ואז נדבר על שירה אטונלית.
לא רק שירה, מוזיקה אטונלית, אבל כמובן שהדגש הוא שירה, בגלל שיש חשיבות לכך שהחשיבות מוגברת לזמר במוזיקה אטונלית, ואני באמת אסביר את זה. אבל באמת מעטים שינו את פני המוזיקה האמנותית המערבית כמותו, כמו ארנולד שנברג, ויש שמשמיצים אותו ויש שמעריצים אותו, אבל מעט מאוד נשארו אדישים, אפילו השם שלו הפך להיות מזוהה עם מוזיקה קשה לעיכול, שלא לומר מפחידה, שלא לומר לא נעימה לאוזן, ואומרים את השם שלו כמעט כמו את השם של האום הארי פוטר. אבל מי שקצת מסתקרן ובודק איזה מוזיקה עומדת מאחורי השם, הוא מגלה מוזיקה מרתקת, עמוקה, לא פשוטה, הוא צריך באמת להקדיש לה מחשבה וזמן, ורק אז אולי היא מתמסרת. ואחרי זה באמת נראה לפי מחקרים איך אפשר לעזור לזה ומה היתרון אם כן מתמסרים. אז ארנולד שנברג נולד בווינה ב-1874, ולמשפחה יהודית אורתודוקסית, והוא המיר את דתו, ואחר כך חזר ליהדות, וב-1934 הוא ברח לארצות הברית, וברור גם למה. הוא עבר כמה תקופות הלחנה ממוזיקה פוסט-רומנטית גואשת, ומהתקופה הספציפית הזו אני ממליצה לשמוע את היצירה ליל הוד, אבל כאמור לא משם תהילתו, לא משם הוא עשה את השם שלו, מהמוזיקה הפוסט-רומנטית, הרומנטית. התהילה שלו, או הדיעות שלו לשמצה, תמוני בכך שהוא שינה את חוקי כתיבת המוזיקה. זה דרמטי, וזה באמת דרמטי. בגדול, המוזיקה, בעיקר המוזיקה המערבית, היא בנויה על מערכת יחסים היררכיים, מערכת יחסים היררכית בין צלילים, ונגיד אם הסולם הוא דו מז'ור, אז דו הוא הטוניקה, הוא החזק, הוא צליל הבית, וכל שאר הצלילים בטווח של אוקטבה, שזה היחס המתמטי הפשוט ביותר או השלם ביותר בין שני צלילים, זאת אומרת פי שתיים בתדר, כל שאר הצלילים בטווח הזה נמשכים אליו בדרגות שונות של משיכה ומתח, וכך הם מחזקים את תחושת הבית, את התחושה של היציבות, ובהתאם ההתרחקות מצליל הבית יוצרת מתח, והשיבה אליו מפוגגת אותו. וכל החוקים של כתיבת המוזיקה הטונלית מבוססים על המשיכות האלה, על כל המוזיקה הטונלית מבוססת על ההיררכיה הזו. אבל מה שקרה זה שבסוף המאה ה-19, אחרי התקופה הקלאסית, שחגגה את היחסים ההיררכיים האלה, והתקופה הרומנטית ששיחקה איתם, זה מתחיל להתפוגג. ואיך? זאת אומרת, מלחינים כמו וגנר ודביוסי, הם כותבים אקורדים יותר ויותר עשירים, כאלה שיש בהם נגיד גם את צליל הבית, גם את אקורד הבית, אבל גם, גם צלילים זרים, שמעצם טבעם הם מערערים את החוזק, את היציבות, ומכאן המונח קונסוננס, זאת אומרת, מצלצל עם, מצלצל מוכר וביתי, או דיסוננס, שמצלצל זר, וכשאתה מערב את שניהם, אתה מערער את ההיררכיה ומערער את היציבות, וההיררכיה מתפוגגת, וכבר אין לאוזן דחיפות לחזור הביתה, והאוזן פשוט מוכנה לשייט הלאה מהקורד עשיר אחד לאקורד ללא התפוגגות המתח, זאת אומרת, זו מין אורגזה מתמשכת של האוזן, ואין פורקן. אז בוא נשמע יצירה אטונלית ללא מרכז טונלי ברור, נשמע את של שנברג כאמור, נשמע את הפרק הרביעי מרביעת המיתרים השנייה אופוס 10 משנת 1908 עם הסופרן מרגרט פרייס ורביעת לסל.
בינתיים מתנהל פה דיון באולפן, האם מדובר במוזיקה שיכולה ללוות סרטי אימה, רגעים לא נעימים בסרטים, אין ספק שזה מרתק ולא... שוב, זה מוכר לנו קצת מסרטי אימה, זה מעורר איזושהי אינוחות.
אתה יודע מה, בעיניי זה פנטסי, בעיניי זה יפהפה, אני רציתי לשאול אותך אם זה לא כל כך נורא, ואתה אומר סרטי אימה, אבל אני יכולה להבין למה.
משהו קקופוני, סקונדות כאלה, קולות צורמים.
לא צורם, הקולות להפך, לפחות הקול שלה מאוד לא צורם, ובאמת אני אגע בזה, היא מעבירה אולי, היא מרקחת את האטונליות, אבל המוזיקה הזו היא באמת אטונלית, או פנטונלית, היא לא בורחת, מתכוון למרכז טונלי, למרות שאתה מרגיש שכן, אבל המוזיקה בהמשך היא מאוד יצרית ומאוד סוחפת, והמילים מאוד יפות, אני מרגיש אוויר מפלנטות אחרות, אבל זו יצירה אחת בתהליך שהוא אומר, ששנברג אומר, חבר'ה, המפה להגיע הביתה מתפוררת, אין בית, אז איך נכתוב יצירות? אז הוא המציא חוקים חדשים לכתיבת מוזיקה, מוזיקת 12 הטונים, הצלילים, שאלה הצלילים הכרומטיים במרחק חצי טון במנעד של אוקטבה, הם יכולים לחזור על עצמם בסדר שהמלחין קבע, ולארגון הזה הוא מחויב, הם חייבים כל הזמן להופיע בסדר הזה, ולכן אין היררכיה, אין מתח, אין את התגמול שאנחנו רגילים לקבל ממוזיקה טונלית, ולכן הכתיבה הזו נקראת כתיבה סריאלית או כתיבה דודקפון מלשון 12, ולכן אין תחושה של בית, כי הם הרגישו שהטונליות, ההנאה שאתה מקבל ממוזיקה טונלית, מצטה את עצמה. והם הרגישו שלמוזיקה יש עוד מה להציע, חוץ מעבר לטונליות, חוץ מלזמזם מנגינה. למה, מה רע בקצת סרט אימה? מה רע בלחקור באמת את התחושות האלה שתחילת המאה ה-20 בהחלט חוותה, את האימה, את הניכור? אז הם אומרים, יש משימת התקשור והנאה עוברת לאלמנטים אחרים, להנאה שחלטנית. לניתוח אינטלקטואלי, וגם למצלול, למרקם, לגוון, למקצב, ובעיקר גם למבצע. כי זמר כן יכול לתקשר מילים ברגש, כי אם אתה מעקר את, את הצלילים מהמנוע שלהם, מהמטען של ההנאה, של המטען של המתח וההתפוגגות שלו, שזו אחת הסיבות שאנחנו נהנים ממוזיקה, אז אתה צריך להעביר את, את התקשור למשהו אחר. וזה קצת על קצה המזלג, זה על מוזיקה אטונלית, אבל מי שרוצה להתעמק בשלל הרבדים של המוזיקה הזו, אני מזמינה אותו לספר מצוין וחכם של נפתלי וגנר, שנקרא מוזיקה אז ועכשיו, ולא צריך ידע מוקדם, וזה הוא מאוד נגיש וברור. אבל בוא עכשיו נשמע יצירה, בוא נראה מה תחשוב על זו, זו יצירה באמת דודקפונית סריאלית. זה השיר טוט, מת, מאופוס 48, אופוס 48, עם הזמרת סוזן לנג והפסנתרן פורווי לנדקוב. אוקיי, זו מוזיקה סריאלית, ואני מאססת לשאול אם אתה כבר אחרי, אם אתה כן מוצא בזה איזשהו יופי.
אני לא חושב שכשאמרתי מוזיקת אימה וכולי, לא אמרתי שאין בזה יופי. זאת אומרת, כן אפשר להנות גם ממשהו שהוא חוויה אחרת. אני לגמרי, אני מוכרח להודות שלא תמיד אתה אוהב את המוזיקה המתקתקה וכולי, וזה לגמרי מעניין, אבל זה באמת משהו שאנחנו לא רגילים לשמוע. המרווחים האלה, זה מעורר בהתחלה אי נוחות או תחושה של כמעט משהו צורם.
נכון, כמעט רעש, אתה באמת עולה על המחקר הזה מ-2019 של החוקרות מנקה ואומיגי ממכון מקס פלנק בגרמניה, שטען איפה ההנאה, איפה לחפש את ההנאה ממוזיקה אטונלית. והם הדגישו כמה דברים די ברורים, את אפקט החשיפה. ככל שאתה שומע את זה יותר, אתה נהנה יותר,
ברור.
אתה צריך להיות מוכר יותר. והם אומרים שמבחינה קוגניטיבית, המוח עובד קשה יותר כדי לבחון את הארגון של היצירה ואת ההיגיון שמאחוריה, כי זה לא מוכר, כי זה לא טונלי, ואנחנו רגילים ל-1,000 שנה אם לא יותר של חקירת הטונליות. ואתה באמת אמור לשאוב הנאה, כי זה פחות נגיש במוצר. והן טוענות שייתכן שההזנה השחלטנית יותר היא יותר מתגמלת, כי אתה שורד בסביבה צלילית זרה, וזה מתגמל יותר למוח מאשר לשרוד בבית. זה פחות נוח, ולכן זה מרתק יותר, אבל אתה באמת צריך להשקיע יותר בלשאוב את ההנאה הזו. וכאן הם קושרים את זה גם לתכונות אופי של מאזינים. הם מצטטים שככל שמאזינים הגדירו את עצמם כפתוחים יותר להתנסויות חדשות בכלל, ככה מפלס ההנאה שלהם ממוזיקה אטונלית עולה.
מעניין.
כן,
וגם טריוויאלי, ברור, זה כך, כן?
נכון, אבל אתה אומר 70 שנה, הוא כבר 70 שנה לא איתנו, ועדיין אנחנו צריכים לשאוב טענה, זה עדיין לא הפך להיות מוכר לנו וברור, עדיין התונה, האוזן מחפשת את, את המלודיה, היא עדיין מחפשת לזמזם את זה, אבל זה רק אומר, אנחנו מתרגלים, הסביבה שלנו מתרגלת לרעש, ובאמת המחקר מ-2018 מאוניברסיטת קארלשטאט, הוא הראה שההזנה מונחת קשב למוזיקה אטונלית, מורידה את הזיהוי שלה כרעש, ולכן מסייעת להוריד את רמות הסטרס שנוצרו כתגובה לסוגים מסוימים של צילים לא מאורגנים. וצריך פשוט להזין אחרת ולשאוב הנאה אחרת. אבל זה כן חלק מהעולם שלנו וכן צריך ללמוד את זה. צריך להתקדם לזה, בוא נגיד ככה. אבל אני כן מראה לעצמי אכזבה אחת, כי למרות שהוא באמת דיר את התפקיד של הזמר לשמחתי, הוא יכול היה לקרב את המוזיקה אלינו עם קצת הומור. בגדול, המוזיקה הזו, לפחות של שיינברג, חסרת הומור, כי הוא לקח את המשימה הזו מאוד ברצינות, ולכן הייתי רוצה לסיים עם יצירה שלו מ-1901, שהיא בראש אחר לגמרי, מאחת משירי הקברה שלו, שהוא כן רווי הומור וכן רווי אירוניה, והם עוזרים לצייר תמונה קצת יותר רחבה של המוזיקה של ארנולד שיינברג, לראות מאיפה הוא הגיע, לאן הוא הלך ועם מה הוא שיחק. אז נשמע את השיר...
אז הנה מיד נשמע, וכבר נודה לך, תודה רבה לך, רונה ישראל, קולת ווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי, תודה.
תודה דוד, ונשמע את ג'יגרלט עם ג'סי נורמן.
רואים באמצעות האצבעות. חוקרים ממכון ויצמן למדע פיתחו מערכת הממירה מידע ויזואלי לאותות מגע. מערכת המאפשרת למשתמשים לראות למרחקים בקצות האצבעות, כלומר למשש אובייקטים שאינם נמצאים בהישג ידם. מי שאחראים לפיתוח הזה הם דוקטור עמוס אריאלי, שכבר נמצא איתנו על הקו, ופרופסור יהודה חישר מהמחלקה לנוירוביולוגיה, יחד עם דוקטור יעל זילברשטיין קרא. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עמוס אריאלי, ראש המעבדה לחושיות אקטיבית, המחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן למדע. שלום.
שלום רב, בוקר טוב.
אז למד אותנו איך בדיוק עובדת המערכת הזו.
המערכת הזאת מורכבת ממצלמה שנמצאת בקצות האצבעות, מצלמה שיכולה להיות זהירה וקטנה, ומערכת שמתמירה את מה שהמצלמה מצלמת באופן שוטף, המצלמת וידאו, לגירויים שניתנים לקצות האצבעות מפינים זהירים שנמצאים, מערך של 96 פינים שנמצא בקצות האצבעות, ואם למשל המערכת מצלמת משולש, והמשולש הוא שחור, אז הפינים שהם חופפים למשולש יעלו ואתה תחוש משולש בקצות האצבעות. ועל ידי זה היא ממירה את הגירוי הוויזואלי לגירוי שהוא לחץ בקצות האצבעות על ידי מערכת זהירה של פינים.
טוב, רגע לפני שנברר האם באמת אנשים הצליחו להתרגל לראייה במרכאות או לא במרכאות הזו, פיזית איך הדבר הזה עובד? מה ממיר את החוזי לתנודה או שינוי באותם פינים?
אז יש לנו מערכת שמכילה בפנים, יש מערך של פיזואלקטרי, אז שממיר את את ככה שכל פין יכול לעלות בנפרד, הפינים הם בערך במרחק של מילימטר וחצי אחד מהשני, ככה שעל כל אצבע, קצות אצבע, יש מערך של 12 על 4 פינים כאלה, והפינים האלה הם עולים, יכולים לנוע במהירות גדולה למעלה ולמטה, ככה שמה שהמצלמה רואה הם מעבירים את זה ללחץ. עכשיו אנחנו מאוד לא רגישים ללחץ קבוע, כלומר אם אנחנו, אם יש לחץ קבוע אחרי משהו כמו כמה שניות אנחנו מפסיקים לחוש אותו. כשאנחנו יושבים על כיסא אנחנו מפסיקים לחוש את הכיסא אחרי זמן מאוד קצר, וככה גם בראייה. גירוי קבוע, כשהעין לא זזה והעצם לא זזה, אנחנו הרגישות אליו יורדת מאוד, ולכן זה מחייב שכל הזמן אנחנו נזיז את היד שלנו כדי לחוש דברים. במקרה שלנו בקצה היד יש את המצלמה, וככה אנחנו עושים גם בעין. אנחנו כל הזמן מזיזים את העיניים בתנועות מהירות, ואם לא נזיז אותה אנחנו נפסיק לראות, וזה מאוד דומה בין מערכת המישוש ומערכת הראייה, שאנחנו לא רגישים לדברים קבועים, ולכן אנחנו מזיזים את האיברים האלה כדי לחוש כל הזמן.
שמה, תמיד כיף בשיחות כאלה ללמוד דברים שהם לא רק קשורים לדבר עצמו, אלא באופן כללי למערכת הביולוגית שלנו, לגוף שלנו. העיניים שלנו כל הזמן סורקות, נכון? הן כל הזמן זזות, ואתה אומר שאם היינו נתקעים עם העיניים, בסופו של דבר לא היינו מצליחים לראות.
כן, הן זזות בכמה סוגי תנועות שכולם מאפיין אותם. כאשר אנחנו חושבים שאנחנו לא מזיזים את העיניים, אנחנו מזיזים את העיניים ברטט שהוא עד 90 פעם בשנייה, ועוד כל מיני רטטים אחרים, והם חיוניים לראייה התנועות האלה, כולל תנועות שהולכות למקומות אסטרטגיים בתמונה שעליה אנחנו מסתכלים. כלומר, העין, עוד לפני שאנחנו יודעים מה אנחנו רואים, הולכת למקומות כמו פרצופים, כמו צבע בולט, כמו כל מיני, כמו שפיץ של משהו, דברים שהם בולטים בתמונה, לשם העין הולכת באופן לא מודע. פעמיים בשנייה היא זזה בתנועות גדולות וסורקת את התמונה. וכשאנחנו ממששים, כך אנחנו חייבים, אדם שקורא כתב ברייל חייב כל הזמן להניע את האצבעות שלו ביחס לכתב על מנת לחוש, וזה תנאי הכרחי ללחישה. אותו הדבר בחוש הריח ובחוש השמיעה, לכן זה נקרא חישה פעילה. בכל מערכות החושים אנחנו צריכים להיות אקטיביים ביחס לגירוי.
מדהים, אוקיי, כבר מדהים לחשוב על זה. במנותק מהפיתוח הזה, בוא נשוב לפיתוח. כן נתתם את הפיתוח הזה לניסיון, נכון? אנשים הצליחו לראות באמצעותו והוכח כעובד.
כן, זה מדהים עד כמה, בהינתן שאתה משתמש בעקרונות הנכונים, שזה מה שכנראה עשינו הפעם, אז אנשים לומדים תוך פעם אחת, משהו כמו 20 דקות, הם לומדים לזהות גירויים, נתנו להם לזהות 5 גירויים שונים, וכשהם באים למחרת היום, הם כבר עושים את זה בלמעלה מ-85%, ואחרי כמה ימים שינינו להם את הגירוי לגירוי תלת-ממדי, לגופים, לאובייקטים, לבובות של תפוח, של צלוטייפ, משקפיים או כל מיני דברים כאלה, והם התחילו ברמה של 90% זיהוי. וואו. ועלו עוד יותר למעלה. כלומר, זה ממש מיום ליום אתה רואה איך שזה עובד, ולא רק זה, אלא שאם בהתחלה הם מרגישים גירוי בקצות האצבעות, אחרי כמה ימים של עבודה הם מרגישים את זה שם, כמו שאתה לא מרגיש, כשאתה מסתכל על חפץ, אתה לא מרגיש גירוי בעין, אתה רואה אותו במקום שבו הוא נמצא, קוראים לזה החצנה, אקסטרנליזציה. אתה מרגיש כאילו על המקום שאליו מופנית המצלמה, אובייקט הוא מטר ממך, אתה מרגיש ששם זה נמצא ולא בקצות האצבעות שלך.
וואו, זה, מה שאתה מתאר פה זה סוג של מהפכה, בכלל בהבנת התפיסה החושית שלנו.
אז האקסטרנליזציה, ההחצנה הזאת ידועה כבר הרבה דברים, אבל המון שנים, למעלה מ-50 שנה מנסים לעשות מכשור כזה.
וואו.
לא, השתמשו בשני עקרונות במרכאות לא נכונים, הפרידו בין האיבר שזז ובין האיבר שמרגיש. למשל, שמו את המצלמה על משקפיים והתחושה הייתה על הגב או על הלשון, שם היה אזור הרוטט, ואנחנו אמרנו האצבעות שזזות הן האצבעות שגם ירגישו, המצלמה נמצאת בקצות האצבעות, זה עיקרון ראשון. והעיקרון השני, נתנו גירוי חושי מאוד לא טוב, לחץ. לחץ אתה לא מרגיש הרבה זמן, ומכיוון, ולכן אתה מחויב כל הזמן להזיז את האיבר החש כדי שזה ישתנה, ולחץ משתנה אתה מרגיש מצוין. אז אנשים, בגלל שלפני כן נתנו ויברציה, ויברציה, אני אתן לך ויברציה בקצות האצבעות, אתה תרגיש אותה כל הזמן. ולעומת זה, אם אני אעלה את הפין ואשאיר אותו קבוע במקום שיש פחות אור, אתה תפסיק להרגיש אותו מהר מאוד, ולכן אנשים מחויבים להזיז את האצבעות, ומה שקרה זה שראינו שכשהם לומדים, הם מזיזים את האצבעות למקומות שהעיניים שלהם היו זזות, לו הם היו רואים את החפץ הזה. כלומר, למשל, במשולש לקצה, לשפיץ של המשולש, בבובה, בתפוח, הם הזיזו את זה לעוקץ של התפוח ולחלק העליון. זה באנשים רואים. ואז נתנו את זה לאנשים עיוורים מלידה, הם שמעולם לא חוו משהו ראייתי, והם למדו את זה באותה מהירות, אבל בעקרונות שונים. אצלם הם לא הלכו למקומות שבהם העין, לו הם היו רואים, הייתה נעצרת, אלא הם מששו את כל האובייקט, עשו משהו הרבה יותר קולי. אז הלמידה הייתה מהירה באותה מידה, אולי אפילו קצת יותר טובה, אבל העיקרון שבו הם הניעו את הידיים שלהם, שבקצה הייתה המצלמה, היו עקרונות שלקוחות מחוש המישוש ולא מחוש הראייה.
וואו, שמע, מדהים, גם הפיתוח עצמו וגם העקרונות עליו, הפיתוח מבוסס. תודה רבה לך, דוקטור עמוס אריאלי, ראש המעבדה לחושיות אקטיבית, המחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן למדע. תודה.
תודה לך.
פולימרים ביולוגיים מוליכים המבוססים על תוצרי לוואי של תעשיית המזון שאחרת היו נזרקים להשפה, פותחו על ידי חוקרים מהטכניון. כותרת ארוכה, מיד נבין מה בבסיסה. הפיתוח רלוונטי בין השאר לתחום הפקת אנרגיה סולארית ולתחום ההנדסה הביו-רפואית. כתבה על הפיתוח פורסמה בכתב העת Advanced Materials, ומי שהוביל את המחקר הוא דוקטור נדב אנדורסקי, שכבר נמצא איתנו על הקו, והדוקטורנטים רמש ננדי ויובל אגם. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור נדב אנדורסקי, ראש המעבדה לפולימרים ביולוגיים וביו-אלקטרוניקה בטכניון. שלום.
בוקר טוב, דודי.
שמע, ביו-אלקטרוניקה, נשמע לנו על פניו אוקסימורון, מה הקשר בין חשמל לבין מערכת ביולוגית, אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר כן יש קשר, כמובן.
נכון. א', הקשר בין חשמל למערכות ביולוגיות זה הבסיס של החיים שלנו ושל הטבע. כל מערכות הפוטוסינתזה, איך שאנחנו נושמים, הנשימה תאית, הכל מתבסס על העברת מטענים בתוך הגוף שלנו.
זהו, אנחנו לא זוכרים, אתה יודע, אנחנו בדרך כלל כשמדברים על חשמל, אנחנו חושבים על רובוטים או על מחשבים ולא על הגוף שלנו, אבל הגוף שלנו לגמרי עובד בין היתר על חשמל.
נכון מאוד, נכון מאוד. ודרך אגב, בנימה מאוד מעניינת, הדרך שחשמל עובר בהרבה פולימרים סינתטיים, זה בדיוק כמו שחשמל עובר בתוך הגוף שלנו.
אז בוא נדבר, אוקיי, אז זה באמת מחזיר אותנו לכותרת, פולימרים ביולוגיים שהם מוליכים. בוא נדבר על זה, ואז נסביר את עניין ההפקה שלהם כתוך שימוש בתוצרי לוואי של תעשיית המזון. אבל מהו פולימר ביולוגי מוליך?
אוקיי. אז כדי לענות את השאלה, אולי נפרק את המרכיבים השונים. פולימרים, אני מניח שרובנו יודעים, סך הכל זה פלסטיקים, ממברנות, דברים שיש לנו בחיי היומיום. כאשר המילה מוליכים זה מהשם של זה, זה מוליך חשמל, או שזה מוליך אלקטרונים, או שזה מוליך איונים, או פרוטונים, או כל מטען אחר. כאשר הייחודיות של מה שאנחנו עושים, ההמצאה שלנו, שזה הפולימרים, במקום לעשות משהו סינתטי, אנחנו משתמשים בטבע. הטבע גם יודע להכין פולימרים. רק שהטבע לא מכין פולימרים בשביל להוליך חשמל, ואנחנו לוקחים את הפולימרים האלה וגורמים להם להוליך חשמל בצורה מסוימת.
איך אתם עושים את זה?
יש כמה דרכים לעשות את זה. דבר ראשון, אנחנו לוקחים, במאמר הספציפי הזה, אנחנו לוקחים איזשהו חלבון, שהוא לא יוצר דווקא פולימר בטבע. למרות שיש חלבונים שהרבה יוצרים פולימרים, אבל החלבון הזה לא, ואנחנו קצת מתעללים בחלבון, זה לא נורא, מותר לנו לעשות את זה, ומחברים בין חלבונים שונים, ככה שאנחנו קולעים הרבה מולקולות מים בפנים, ובחלבון הספציפי הזה יש הרבה קבוצות, מה שנקרא קבוצות פונקציונליות, שיודעות להוליך מטען, ובסופו של דבר אנחנו יוצרים חומר שלא קיים בטבע, אבל משתמשים באבן בניין טבעית, כדי ליצור משהו מקרוסקופי, משהו פולימרי, שכן יודע להוליך מטען. ואז עושים כל מיני מניפולציות כימיות, אבל אני לא יודע אם אתה רוצה שניכנס ל...
שמע, רגע לפני שאולי ניכנס לזה, בוא נדבר על הדרך שבה אתם מפיקים את אותם פולימרים, ואז נדבר גם על היישומים, ואז אולי זה באמת יסביר לנו מה אפשר לעשות עם אותם פולימרים ביולוגיים שבכל זאת גרמתם להם, בכוח או לא בכוח, להוליך.
שאלה מצוינת. עכשיו, מבחינת חלבונים, איך אנחנו משיגים חלבונים, יש שתי אופציות. אופציה אחת זה מה שנקרא אקספרס, לעשות ביטוי של חלבונים במערכות חיידקיות או במערכות צמחיות, ובאמת המון מדענים ברחבי העולם עושים את הדבר הזה. זה מאפשר גמישות מאוד גדולה מבחינת רצף החלבון שאפשר להשיג, אבל הבעיה בשיטה הזאת היא שהיא קשה לעשות למה שנקרא אפסקיילינג. כדי ליצור חומר אני רוצה שיהיה לי מאות טונות של החומר הזה כדי ליצור פולימרים שכולם ישתמשו בזה בסופו של דבר. בביטוי מאוד קשה לעשות דברים כאלה. אז מה שאנחנו עושים במעבדה שלי זה שיטה קצת אחרת. אנחנו מנסים למצוא את החלבונים שקיימים בטבע ושאפשר להפיק אותם בצורה מאוד זולה, וצורת ההפקה כבר קיימת מבחינה מסחרית. אז יש איזה 4-5-6 חלבונים כאלה מגוון המאות אלפי חלבונים שידועים לנו, ואנחנו לקחנו את אותם קצת חלבונים שאנחנו יודעים שאפשר להפיק בצורה מאוד 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 זולה. למשל חלבונים שנזרקים בתעשיית המזון, כמו החלבונים שהשתמשנו במאמר הזה, או חלבוני חלב, או חלבוני סויה. החלבונים האלה אפשר להשיג בכמה דולרים לגרמים, זה לא דברים שאפשר להפיק אותם במערכות טבעיות. אז אנחנו מתעסקים אך ורק בחלבונים האלה.
וואו, עכשיו, מה אפשר לעשות? מה היישום של פיתוח כזה, של פולימר ביולוגי מוליך?
אנחנו עובדים במעבדה באמת על כמה יישומים אפשריים, כאשר חלקם כבר בשלבים די מתקדמים סך הכל. הייחודיות של הפולימרים שלנו בניגוד לפולימרים סינתטיים, אם נעשה נגיד משולה של בצד אחד זה קוסט, העלות של הפולימר, מצד שני זה הפרפורמנס, הביצועים שלו, כאשר בשנים האחרונות אנחנו מסתכלים גם על עוד צלע שזה environmental, הסביבתיות של החומר, אז אנחנו באמת מגיעים פה למחירים מאוד זולים ולפרפורמנס, לביצועים טובים, כאשר בגלל הייחודיות, בגלל מה שנקרא ביודגרדביליות, אז יש איזה, החומר הזה בגלל שהוא חלבוני, אם אתה זורק אותו להשפעה או אפילו אתה מכניס אותו לגוף אדם, הוא מתפרק. אז אנחנו הולכים הרבה לשימושים רפואיים, כבר התחלנו שיתופי פעולה לכיוון הנדסת רקמות, וקצת לעשות אפילו הנדסת רקמות חכמה יותר, בגלל שהחומר מוליך, אז אפשר תוך כדי הנדסת רקמות לעשות סנסינג של מדדים פיזיולוגיים, כמו שהראינו במאמר שלנו, או סנסינג של אנליטים אחרים, שזה באמת השימושים שנראה לי אישית הכי טובים לחומר שעשוי מחלבון. אבל מצד שני, בגלל שהקוסט שלנו כל כך נמוך והפרפורמנס טוב, אנחנו כבר מתחרים בפולימרים רגילים, סינתטיים. אז הולכים לכיוון באמת של פיול סלס, תאי דלק, של בטריות, של ביופלסטיקים, לעטיפות של אלקטרוניקה. יש לנו פיתוחים חדשים בתחום הזה. השאלה אם באמת נצליח להגיע לקוסט הכל כך נמוך של פלסטיקים שיש לנו כיום מנפט בגדול.
וואו, זאת אומרת, התחרות היא לא רק בתחום הביולוגיה, אלא באופן כללי בעולם הפולימרים, על סמך זה שהצלחתם באמת להפיק בצורה ידידותית לסביבה, ובזול את אותם פולימרים ביולוגיים מוליכים.
בדיוק, דודו, בדיוק, זו הנקודה. אם נצליח להגיע בדיוק לקוסט כל כך נמוך, כדי שנוכל להתחרות ממש עם פלסטיקים בעולם האמיתי.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים ובהצלחה כמובן, דוקטור נדב אנדורסקי, ראש המעבדה לפולימרים ביולוגיים וביו-אלקטרוניקה בטכניון. תודה.
תודה רבה.
האח הגדול, המשטרה, משטרת ישראל מעוניינת להפעיל מערך ארצי של מצלמות לזיהוי פנים. כרגע העניין נמצא בשלבי חקיקה, אבל אם הצעת החוק הזאת תעבור בכנסת, למערכת הביטחון תהיה גישה למידע שיגיע מהמצלמות או מאותה מערכת לזיהוי פנים, והיא תוכל לעשות בו שימוש ללא צו מבית המשפט. או במילים אחרות, אם החוק הזה יעבור, למשטרה תהיה אפשרות לנטר את תנועת תושבי ישראל במרחב הציבורי בזמן אמת כמעט ללא מגבלות, ואפילו לחלוק את המידע הזה עם גופים אחרים. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור ערן תוך, חבר סגל וראש המגמה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת תל אביב, חבר במכון צ'ק פוינט להבטחת מידע. שלום.
שלום דודו.
האם יש מה לדאוג לאנשים שהם לא עבריינים?
אז בעצם זאת מערכת שאם החוק יעבור ותתחיל לעבוד כרגיל, היא בעצם תשנה את האופן שבה כולנו מתנהגים במרחב הציבורי.
אוקיי, זה מעניין.
לכל מקום שאנחנו הולכים, המשטרה יכולה לדעת בדיוק איפה היינו. המשטרה וגופי ביטחון אחרים. המערכת הולכת להשתמש באלגוריתמים לזיהוי פנים, שהיום הם מאוד מאוד מדויקים. ובאלגוריתמים שכבר עובדים היום במדינת ישראל, כבר קיימים בשטח, לזיהוי של מספרי מכוניות. ובשאילתה מאוד מאוד פשוטה, אפשר יהיה פשוט לדעת איפה דודו ארז היה מהבוקר עד הערב, ככה מידע שבעצם לא נמחק. אז אני חושב שגם אם אתה לא עבריין, אתה צריך להיות מאוד מודאג מכך שלמספר גדול של גופים יש ידיעה מאוד מדויקת איפה היית ומה עשית.
טוב, אז בוא באמת, עכשיו כשאנחנו מבינים שכן יש לזה השלכות, וגם לאנשים שאין להם מה לחשור, שהוא אנשים שלא מסתירים מידע, לא עוסקים בפלילים, עדיין סוגיית הפרטיות פה עולה כמובן, ואני משער שהיא לא נפטרה לגמרי. הטכנולוגיה קיימת, שמענו עליה במדינות אחרות, לדעתי בסין ובעוד מדינות, נכון? מערכת מאוד מדויקת לזיהוי פנים.
נכון, אז יש היום כבר אלגוריתמים מאוד מאוד מדויקים לזיהוי פנים, הם עובדים גם עם משקפיים, הם עובדים גם בזוויות שונות. ובעצם במסגרת המערכת הקיימת והמערכות שהמשטרה וגופי ביטחון אחרים רוצים להמשיך לפרוס, אז גם מצלמות שלמשל נמצאות בתוך קניונים, בתוך חנויות, מצלמות שהם מפעילים אותן בעלי חנויות, יוכלו להתחבר למערכת. זה נותן באמת אפשרות לשליטה שמאוד מאוד מזכירה את מה שקורה היום בסין.
אני מנסה להבין, שוב, בכל מה שקשור להשלכות, אבל בואו ננסה להבין אולי את האינטרסים של המשטרה. למה המשטרה רוצה לדעת איפה אני נמצא בכל רגע? זה, מה, זה יסייע לפתור פשעים? למה הם צריכים את, את המידע הזה? מדובר במידע מטורף, כמות המידע אדירה.
אז אם מסתכלים לתוך תזכיר החוק, אז למשל רואים שם כל מיני דברים שיכולים לספק רמזים למה אפשר יהיה לעשות עם זה, אבל, ואי אפשר לעשות היום. אז מדברים למשל על עקיפה של פקודות שמונעות מאנשים להגיע למקומות מסוימים. למשל, בהפגנות בבלפור הוצאו צווי הרחקה לאנשים מסוימים מבלפור, רק שהיום צווי הרחקה כאלה קשה לעקוף אותם, כי אתה צריך לבדוק תעודת זהות או כל מיני דברים אחרים. עם מערכות כאלה, עקיפה של צווים כאלה יכולה להיות מאוד מאוד מאוד, מאוד מהירה. ופתאום קופץ לטלפון של השוטר ידיעה שיש מישהו שלא אמור להיות בבלפור והוא נמצא שם עכשיו. אז האופן שבו בעצם המשטרה תוכל להתחיל לעקוף דברים חדשים שעד היום היא לא עקפה, והם לא בהכרח הפשעים החמורים ביותר. למשל, אנחנו רואים בארצות הברית, יש בארצות הברית הרבה מאוד ביקורת על מערכות בסגנון הזה, גם מחברות טכנולוגיה כמו מייקרוסופט, גם ממדינות או ערים, ששם משתמשים פתאום בטכנולוגיות האלה כדי למשל למנוע התקהלויות. אז יכול להיות שהתקהלויות מובילות לכל מיני, לפעמים, כל מיני דברים, אבל אתה לא בכך צריך למנוע אותם מראש. בעצם זה נמצא פה כוח חסר תקדים לגופי ביטחון לשלוט במרחב הציבורי בצורה מאוד מאוד מדוקדקת.
עכשיו, אני מבין שכבר יש מערכת כזו שפועלת, רק שהיא לא מזהה פנים אלא כלי רכב, נכון? כאן בישראל.
אנחנו לא לגמרי יודעים איך המשטרה משתמשת במערכות לזיהוי פנים. אנחנו יודעים בוודאות שיש מערכת NMS שמזהה כלי רכב בכל רחבי הארץ. בעצם התזכיר חוק הזה הגיע בגלל עתירה שהגישה אגודה לזכויות האזרח ועמותת פרטיות ישראל כנגד מערכת NMS. אבל אנחנו כן יודעים שהיום המשטרה מקושרת לאלפי מצלמות במרחב הציבורי, עשרות אלפי מצלמות במרחב הציבורי, ושייתכן וכן יש שימוש באלגוריתמים מסוימים של זיהוי פנים בתוך המערכות האלה. הרעיון בתזכיר הזה זה דבר ראשון, להלבין את המערכות האלה שלא באמת עברו חקיקה ולא באמת עברו פיקוח, וגם, וזה דבר המדאיג מבחינתי, לפתוח את הדלת לטכנולוגיות חדשות.
טוב, אבל אחת, אני מבין, יש פה משהו שהוא אבסורד כמובן, כי דווקא בגלל המערכת הקיימת הזו, והשאלות המשפטיות שעולות בגינה, והבגץ שהזכרת וכו', בסופו של דבר, אולי בכלל נקבל מערכת הרבה יותר פולשנית מבחינת הפרטיות שלנו וכו', אבל עדיין אני רוצה שתשכנע אותי, למה שלא נדע, זאת אומרת, למה זה יפגע באזרח שהוא לא לא עבריין. אתה הזכרת אנשים שלא צריכים להיות במקומות מסוימים, ויש נגדם צווי הרחקה. אוקיי, שלא יהיו במקום. זאת אומרת, אם זה החוק, אז מה, אנחנו מקשים על המשטרה בלאכוף חוקים או צווים? אני מנסה להבין את העוקץ בסכנה במערכות כאלה.
כן, אנחנו לא רוצים, אני לא חושב שצריך להקשות על המשטרה לפענח פשעים בשום אופן. התזכיר חוק הזה יכול להיות הרבה יותר טוב אם באמת מכניסים אליו אלמנטים של שקיפות, מכניסים אליו אלמנטים של פיקוח, מכניסים אליו אלמנטים של הגבלה על איך אפשר להשתמש במערכת. אני אתן דוגמה. המערכת היום בעצם אין בה שום דבר שדורש למחוק ממנה מידע. זה אומר שכל המידע שנמצא, שמצולם במצלמות, נשמר, ואפשר לעשות שאילתות הרבה הרבה אחורה. זה אומר שאם היום אני יוצא לי למרחב הציבורי, יש סיכוי שבעתיד, באיזשהו דבר, זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות שמישהו מגיש נגדך תביעה מופרכת, אז יעשו מידע, יעשו שימוש במידע שהיה מקודם. אפשר בהחלט, אם רוצים לעקוף צווי עקיפה, בהחלט שיכול להיות שזאת מטרה לגיטימית, אבל אז ההגבלות על שימוש במערכת צריך להיות הרבה הרבה יותר טוב.
טוב, עכשיו נסכם עם אותה השאלה שהתחלנו איתה, יש מה לדאוג לאור מה שקורה, אנחנו מבינים שמדובר בסוג של הצעת חוק שאולי תעבור ואז תהפוך להיות חוק. יש מה לדאוג אם אכן מערכת כזו תוכשר או בעצם תחובס פנימה?
אני חושב שיש מה לדאוג, אני חושב שהזמן לעשות רגולציה כמו שצריך לכל הטכנולוגיות האלה כמו זיהוי פנים זה בדיוק עכשיו. ויש בזה הזמן להפעיל לחץ על השרים, על חברי הכנסת החדשים שבחרנו, כדי לוודא שגם אם משתמשים בטכנולוגיות חדשות, ואני חושב שצריך להשתמש בטכנולוגיות חדשות, יש עליהם הגבלות ויש עליהם פיקוח וצווי בית משפט, וכל מה שצריך כדי לדאוג שבאמת זה לא פוגע בדמוקרטיה. אני חושב שקצת בתקופת הקורונה ראינו שפתאום כל מיני מערכות שהיו פרוסות בשטח, כמו למשל מעקבי השבק, פתאום השתמשו בהם בצורה חדשה, בגלל שהם כבר היו. ודרך אגב, בזמן הקורונה, למשל, לאיתור מגעים, הוכח שטכנולוגיות השבק לא היו מאוד יעילות. זה קצת, אני מדמיין מה היה קורה אם הטכנולוגיה הזאת הייתה כבר קיימת בזמן הקורונה. זאת אומרת, זה בדיוק הדברים שאנחנו צריכים לשים אליו לב עכשיו, כדי שבמשבר הבא שיהיה בעוד 5 שנים, 10 שנים, 15 שנה, אנחנו כבר נהיה מוכנים אליו.
וואו, טוב, אולי זה גם יעודד אנשים ללכת עם מסכות, מה שהקשה לזיהוי כמובן, אז עוד ככה.
אז יש כבר אלגוריתמים שהצליחו להראות שמצליחים לזהות פנים גם עם מסכות.
ומשקפי שמש וכובע, אז לפי מה? לפי
רק האף. אני לא יודע, אולי כנראה זה משהו באוזניים, אבל מסתבר שהעיניים מספיקות כדי לעשות פנים ממש לא רע.
אוקיי, טוב, תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור ערן תוך, חבר סגל וראש המגמה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת תל אביב, חבר במכון צ'ק פוינט להבטחת מידע. תודה.
תודה רבה, להתראות.
הרובו כלב שאי אפשר לעצור. חוקרים חטיבת ה-AI של פייסבוק ומאוניברסיטאות שונות בארצות הברית הציגו כלב רובוטי שפועל באמצעות בין היתר למידת מכונה ובינה מלאכותית, והוא מסוגל להתמודד עם אתגרים רבים כמו למשל משטחים לא אווירים, גבהים משתנים ומשקל גבוה. מדובר במודל בינה מלאכותית חדש שנועד לשפר את יכולת התנועה של הרובוטים ולתקן את התנועה שלהם בזמן אמת. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור נועה אגמון, חוקרת בינה מלאכותית ורובוטיקה במחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בר אילן. שלום.
בוקר טוב.
אז למדי אותנו מה מיוחד כל כך בכלב הרובוטי הזה, באותה בינה מלאכותית או מודל חדש של בינה מלאכותית?
אז הכלב עצמו הוא לא יותר מדי חדש, הכלב עצמו כבר קיים הרבה מאוד שנים. מה שמיוחד במודל שפיתחו, זאת אומרת המודל החדש הזה שפיתחו, זה מודל שמבוסס על שני עקרונות של למידת מכונה. אחד מהם הוא למידה בעצם אופליין, מראש, הם לומדים מראש את הדרך הכי טובה להפעיל בעצם את המנועים של הרובוט כלב הזה, כדי להתמודד עם משטחים מסוגים שונים. אז הם יודעים מה הפרמטרים בעצם שהם צריכים לבחור עבור כל אחד מהמנועים שמפעילים את הרגליים של הכלב הרובוטי. וחוץ מזה יש להם רכיב שזה החלק היותר חדשני, הרכיב שעושה מין אדפטציה כזאת אונליין בצורה מאוד 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 מהירה. זאת אומרת, זה החידוש. החידוש הוא המהירות שבה הם מצליחים ללמוד ובעצם לעשות את האדפטציה הזאת בזמן התנועה של הרובוט.
זאת אומרת, ממש זה קורה בזמן אמת, היכולת שלהם לשפר את, את התנועה ולתקן
נכון,
אותה.
נכון, ולהתאים, לתקן אותה ולהתאים אותה למשטח שבו הם עכשיו, שבו הרובוט הזה נע. זאת אומרת, מה שפעם יכול היה לקחת אולי כמה דקות, תהליך של בעצם למידה מחדש או הבנה מחדש של מה הם, איך הם צריכים להפעיל מחדש את המנועים, עכשיו הם יכולים לעשות את זה ברמה של שניות. מה שצריך להבין גם שיהיה, זאת אומרת, זה הישג מאוד מאוד יפה, זה אלגוריתם מאוד מרשים. הסיבה שבגללה זה עובד זה באמת בגלל שזה רובוט שיש לו 4 רגליים, אז הוא יותר יציב מלכתחילה, אבל באמת זאת אומרת, זה הישג מאוד, מאוד יפה.
וואו, עכשיו, אילו יישומים יכולים להיות לכלב כזה?
קודם כל, הכלבים האלה נוצרו מלכתחילה כדי לשרת את הצבא, זאת אומרת, את הצבא האמריקאי. זאת אומרת, יש לזה הרבה מאוד שימושים צבאיים של נסיעת, זאת אומרת, נסיעת ציוד עבור חיילים, אבל זה יכול, זאת אומרת, אפשר להשתמש ברובוטים כאלה גם למשל לחיפוש והצלה, זאת אומרת, לאפליקציות שאני יותר נקרא לזה, אנושיות ופחות ביטחוניות. תחשוב שבשטח, זאת אומרת, אחרי רעידת אדמה, אפשר לשלוח את הרובוט הזה עם כל מיני חיישנים מיוחדים וכל מיני ציוד מיוחד, לחפש ניצולים. מה שהיום אולי שולחים כלבים אמיתיים, אפשר לשלוח גם כלבים רובוטים לעשות את המשימות האלה.
וואו, עכשיו, בין היתר, מי שאמונים על הפרויקט הזה, הם חוקרים מחטיבת ה-AI של פייסבוק, מה להם ולכלבים רובוטים, זאת אומרת, מה האינטרס?
יש כל, זאת אומרת, לחברות הגדולות יש היום חטיבות מחקר שקשורות, זאת אומרת, שמפעילים בהם הרבה מאוד בינה מלאכותית, למידת מכונה, לשימושים רבים ושונים. אפשר לקחת את זה ולהשתמש בו באפליקציות אחרות, שאולי לפייסבוק יש יותר עניין בהן. זאת אומרת, כל הנושא הזה של אדפטציה, שהיא מאוד מהירה on the fly, זה משהו שיכול להיות רלוונטי לתחומים אחרים, ולא רק לרובוט כלב. אבל שוב, זה לא רק פייסבוק, זאת אומרת, יש שם חוקרים, החוקרים שמובילים את המחקר הזה, זה חוקרים מקרנגי מלון ומברקלי, ויש להם גם affiliated, זאת אומרת, הם גם חלקם, הבחור מקרנגי מלון הוא גם נמצא בפייסבוק, זה לא אומר שפייסבוק בהכרח משקיעה את מרצה ואת כספה, בנושא הספציפי הזה, אבל בוודאי שיש לה עניין, ובוודאי שיהיה להם עניין ביישומים של זה, שרלוונטיים יותר לחברה.
עכשיו, כי אנחנו מדברים על כלב שפועל באמצעות בינה מלאכותית, אני יכול לדמיין תרחיש אימים, שבו הכלב הזה הופך להיות חכם יותר מאיתנו, ואז איכשהו מייצר עוד כלבים רובוטים כמוהו, משתלט על כדור הארץ.
בוא שנייה נשים את זה בפרופורציה. בסופו של דבר מדובר על כלב שהלמידה שהוא עושה ומה שהוא מסוגל לעשות הוא ללכת. אוקיי? זה דברים שהכלבים שלנו יודעים לעשות ושבני אנוש יודעים לעשות בצורה מעולה ולעשות את האדפטציה הזאת בצורה נהדרת. זאת אומרת, אם אתה מתחיל ללכת על משטח אחד ועובר למשטח אחר, אתה בגוף שלך יודע לעשות את האדפטציה הזאת, זאת אומרת, ולהחליט איך להפעיל את המנועים שלך, כלומר את הרגליים שלך כדי לשמור על יציבות של הגוף שלך. הדברים האלה זה דברים שהם תיאורטית מאוד בסיסיים, והם מאוד מוגדרים משימה. זאת אומרת, המשימה של מה שיודעים עכשיו לעשות זה ללכת יותר טוב. זאת אומרת, יודעים לקבל החלטות יותר מהירות, ספציפית במקרה הזה, בנושא של הליכה. מכאן ועד השתלטות רובוטים על האנושות, הדרך עוד מאוד מאוד ארוכה. זה לא שעכשיו, כמובן שיש התפתחויות בהרבה מאוד תחומים, ויש תרומות של הלמידה הזאת גם עבור תחומים אחרים, אבל עדיין, היכולות הן מאוד מאוד מוגבלות של הרובוטים
אז
האלה.
ראשית, אני גם רואה סרטון של הכלב הרובוטי הזה, ונראה שאין לו בדיוק ראש, אבל מה שכן, ההליכה שלו מדהימה. זה לא נכון? נראה רובוט, ההליכה לא נראית הליכה רובוטית, אלא באמת נראית חייתית.
נכון, נכון, לגמרי.
וואו.
זה באמת, זאת אומרת, התנועה שלו היא באמת מאוד מאוד יפה. וזה משהו שלפני... לפני 10 שנים אי אפשר היה לחלום עליו, או אפשר היה רק לחלום עליו, אבל אי אפשר היה לממש אותו.
טוב, אם אני ובת הזוג מתלבטים האם לאמץ כלב או לא, נראה שפתרנו את העניין באמצעות הכלב הרובוטי הזה.
לפחות הוא לא מיישיר שיער.
ועוד כל מיני עניינים שכרוכים בלגדל מערכת ביולוגית. תודה רבה לך, פרופסור נועה אגמון, חוקרת בינה מלאכותית ורובוטיקה במחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בר אילן. תודה.
בשמחה.
איך לוטרות ים שומרות על חום הגוף שלהן בלי להרעיד את השרירים? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש, אנחנו שמחים לומר שלום לביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום.
שלום, שלום.
יש לוטרות ים ויש לוטרות שהן לא חיות בים?
כן, יש הרבה מינים של לוטרות, אבל יש את לוטרת הים שהיא באמת גיבור העל של הלוטרות, וזה יצור שיכול לבלות את כל חייו בים. כלומר, זה יונק שהוא יונק ימי, והוא חי רק בים. היא לא חייבת לצאת ליבשה, אפילו פעם אחת במהלך חייה.
אוקיי, ואיך היא באמת שומרת על חום הגוף שלה?
אז אין כמו החום של יולי, נכון, כדי לדבר קצת על מה עושים כשקר, ובאופן כללי אפשר לומר שליצורים חיים יש בעיה עם טמפרטורות קיצוניות. וזה מהסיבה פשוטה שאנחנו... אנחנו מוגבלים, החומרים שמרכיבים אותנו מגבילים אותנו, ויש לנו טווח טמפרטורות שאנחנו עומדים בהם, ממש כמו כל מכונה רגילה. וכשמדברים על חום קיצוני, אנחנו מדברים בעיקר על פגיעה בחלבונים, שמהם הגוף החי עשוי, וזה נקרא בביולוגית דנטורציה של החלבונים. כלומר, זה איזשהו שינוי במבנה המרחבי של החלבון שפוגע בתפקוד שלו. כשהדוגמה הכי מוכרת זה למשל חלבון של ביצה, נכון? כשאנחנו מחממים חלבון של ביצה, הביצה מתבשלת. והפגיעה הזו של החום בחלבונים, במקרה של חום קיצוני, יכולה להיות בלתי הפיכה, כי היא משבשת את התפקוד שלהם. ויש לנו במקרה של חום קיצוני כל מיני דוגמאות ומנגנונים ויצורים שמתמודדים, ויש שיטות להתמודדות עם חום, כדי לפנות את החום הזה וכדי לשמור על הטמפרטורה הקבועה של הגוף.
אני משער שגם לנו בני אדם יש מגבלות ליכולת שלנו לשמור על טמפרטורת גוף קבועה, לא? במצבים קיצוניים, קשה לה.
לכל יצור שצריך לווסת את חום הגוף שלו, מה שאנחנו קוראים יצורים הומאותרמים או בעלי דם חם, הוא צריך להתמודד עם הסביבה ולשמור על חום הגוף שלו, הוא צריך לווסת את חום הגוף שלו ולשמור על עצמו מהסביבה הקיצונית. והבעיה הנגדית היא כמובן קור, ועד כמה שזה מרגיש לנו רחוק כרגע, הגוף החי מבוסס בעצם על מים, אנחנו עשויים ממים, אנחנו מבוססים על מים, אנחנו עשויים בעיקר ממים, וכשהמים האלה קופאים, אז הם הופכים לגבישים של קרח, והם קוראים את התא, הם הורסים את הרקמה שבה הם נמצאים, אז יצורים כל הזמן צריכים לשמור על חום הגוף שלהם איכשהו, ויש הרבה מאוד שיטות לעשות את זה, מאוד מאוד מגוונות. אנחנו למשל, כשמאוד קר לנו, אז הדבר הראשון שקורה, זה שכלי דם שקרובים לאור נסגרים כדי להקטין את אובדן החום לסביבה, ובקרבת האור פתאום הכלי דם הצרים נסגרים, ואז יש לנו גם לפעמים אור ברווז, כשנהיה לנו עוד יותר קר, שזה איזשהו שריד אבוליציוני מהתקופה שעוד הייתה לנו פרווה, כי פרווה שהיא סמורה, היא אוגרת בתוך השכבה של אוויר שהוא מבודד, וככה שומרים על חום הגוף, ויש גם רעידות, שזה איזשהו מנגנון גופני של כיווץ לא רצוני של שרירים, שמייצר חום. וככה בגדול מתמודדים רוב היצורים שהם באמת הומאותרמים.
זו הסיבה שאנחנו רועדים בקור.
נכון, אנחנו פשוט מנסים לייצר חום באופן יקומי כדי לשמור על חום הגוף שלנו. עכשיו, יש עוד כל מיני שיטות. יש כאלה שיש להם שכבת שומן שמבודדת, כאלה שבעיקר הם יונקים ימיים שחיים במים, כי השומן עובד כשכבת בידוד טובה במים. יש כאלה שיש להם פרווה מאוד מאוד עבה, שכאמור קולט אוויר בתוכה ומשמשת איזושהי שכבת בידוד. וזה בגדול הסיפור הכללי של התמודדות עם קור. אבל באמת מחקר חדש מראה לי שעבור לוטרות ים זה עובד קצת אחרת ויש להן עוד איזשהו פטנט. עכשיו, לוטרות ים אמרנו, הן טורף, הן שייכות למשפחת הסמודיים, זה אומר שהן קרובות משפחה של הגיריות ושל החמוסים, אבל הן לא יצור יבשתי, הן לא חופרות מעוגות, הן חיות, יכולות לסלול את רוב החיים שלהן במים, לוטרות אחרות, אגב, יכולות לסלול בנהרות או בביצות, אבל כן חיות גם על היבשה, ולוטרות הים הן באמת מאוד מאוד ייחודיות. עכשיו, כשאתה נמצא רק במים, הטמפרטורות יכולות לרדת לטמפרטורות מאוד 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 נמוכות, יכולות להגיע כמעט לאפס מעלות, וההתמודדות שם היא התמודדות קשה. כלומר, יש לנו התמודדות עם טמפרטורות שהיא טמפרטורות קיצוניות. עכשיו, לוטרות הים מותאמת מן הסתם לסביבה שבה היא חיה, והיא מותאמת למים בצורה באמת בלתי רגילה. הגודל שלה של לוטרת הים היא לא מאוד מאוד גדולה, היא בין מטר למטר וחצי, היא שוקלת, היא יכולה להגיע ל-30 קילוגרם בערך, וכדי, בגלל שהיא קטנה, אז היא יכולה לאבד בקלות חום לסביבה, בניגוד אם תחשוב ללוויתנים שהם גדולים, או אפילו כלבי ים שהם הרבה יותר גדולים, הם מאבדים פחות חום, כי הם פשוט הגודל שלהם שומר עליהם. אז וללוטרות ים גם אין את שכבת השומן שמאפיינת הרבה מהיונקים הימיים האחרים, אבל מה שיש להם זה פרוות על, יש להם פרווה סופר צפופה שנותנת להם בידוד טרמי מצוין. והצפיפות הזאת היא הפרווה הכי צפופה בעולם החי, מדברים על כמה מאות אלפי שערות לסנטימטר רבוע, שסנטימטר רבוע זה בסך הכל 4 ריבועים של דף משבצות, זה סנטימטר רבוע, ויכול להיות שיכול להגיע שם המספר, קראתי מספר של 600 אלף שערות לסנטימטר רבוע, זה בין 100 ל-600, זה די הרבה, והשערות האלה מגיעות גם באורחים שונים, אז זה אומר שזה יוצר איזשהן שכבות, שהשכבה החיצונית שומרת על היובש של השכבות הפנימיות, מבודלת ושומרת על חום הגוף של הלוטרה, כי נחלט שם שכבה של אוויר. עכשיו, הבידוד הזה הוא מעולה, אבל הוא לא מושלם. והבידוד של פרווה של הלוטרה לא מספיק, כי היא צריכה להמשיך לחמם את עצמה, ולשמור על טמפרטורה של 37 מעלות צלזיוס כדי לשרוד. ובגלל שאין להן את שכבת השומן המבודדת שמאפיינת יצורים ימיים, ובגלל שהיא קטנה, ובגלל שזה לא מספיק, אז יודעים במשך הרבה שנים כבר, שאחד הפיצויים שלה, אחד המנגנונים שהיא מפצה בעזרתם על, על, על עיבוד החום, זה קצב מטבולי מאוד מאוד גבוה. כשקצב מטבולי זה אומר שלוטרה אוכלת המון ומפיקה המון אנרגיה, לוטרות ים אוכלות בכל יום כרבע ממשקל גופן,
וואו.
אבל לא ידעו מה זה אומר ברמה התאית, כלומר איך הקצב המטבולי הגבוה הזה בדיוק עובד אצלן ברמה של התא. וכאן צריך לעשות איזה עצירה קטנה ו... ולהסביר מה קורה בעצם בתוך התא ומה זה נשימה תאית. אז נגיד שבעלי חיים, וגם אנחנו, אנחנו נושמים, וגם לוטרות, ונכנס אוויר לריאות, והחמצן עובר דרך הריאות ומגיע לרקמות השונות בגוף דרך מחזור הדם, אבל זה לא נגמר שם. כי כשהחמצן נכנס לתוך התא, מה שם מתרחשת לנו הנשימה התאית. כלומר, החלק של הנשימה הפיזיולוגית, השאיפה של החמצן, מהריאות אל הדם, ואז ברמת התא מתרחשת נשימה תאית, כשהחמצן בעצם משמש לפירוק של חומרי מזון, בגלל זה אנחנו אוכלים גם, ושם יש הפקה של אנרגיה, כלומר המזון והחמצן משמשים להפקת אנרגיה, וזה קורה בעברונים בתוך התא שנקראים מיטוכונדריה. והם נמצאים בתאים, בתא החי, והם נחשבים לסוללות שלנו, אלה שמייצרים את האנרגיה לגוף החי, הם ממירים את המזון ואת החמצן, לאיזשהו מטבע אנרגטי שהגוף יודע להשתמש בו, והמטבע הזה זה מולקולה שנקראת ATP. זה קורה אצל כלל היצורים. עכשיו, אצל לוטרות, הם ראו שהמטאבוליזם שלהם מאוד מאוד גבוה. אז כשהם אומרים שהם אוכלות הרבה, זה אומר שהם מפיקות הרבה אנרגיה בתאים שלהם. ויש מה שנקרא תופעה מעניינת אצל לוטרות הים, שזה דליפה של אנרגיה. זה אומר שלא כל האנרגיה שנוצרת בתאים עוברת ישר ליצירת אותו מטבע אנרגטי, אותו ATP, המטבע האנרגטי של הגוף, אלא חלק מהאנרגיה הזה דולף ומשמש לחימום. עכשיו, לכאורה זה נשמע כמו איזושהי תקלה, משהו שבנסיבות אחרות היה נראה מאוד מאוד בזבז.
נכון, כמו חיכוך או משהו שהחום הוא סוג של תופעת לוואי.
נכון, אז תופעת הלוואי, הבזבוז הזה של האנרגיה, של הנשימה התאית, זה בעצם איזושהי תקלה, אבל במקרה של הלוטרה, היא מפיקה אומנם פחות מטבעות אנרגיה לגוף, אבל במקרה שלה, התקלה הזאת נותנת איזשהו יתרון. עכשיו, יכול מאוד להיות שזה קיים גם ביצורים ימיים אחרים, את זה אנחנו עוד לא יודעים. אבל מה שהם עשו במחקר הזה שנורא נורא יפה, זה שהם עשו דוגמאות שריר מ-21 לוטרות ימיות, שחיות גם בטבע, גם בשבי, גם בוגרים, גם גורים, והם סיפקו לרקמה כמויות משתנות של חמצן, ובדקו את קצב הנשימה התאית. והם עשו את ההשוואה הזאת גם עם רקמות של שריר של יצורים אחרים, כמו בני אדם, כמו כלבי מזחלת, שגם להם ידוע שיש להם קצב מטבולי גבוה, כמו פילים, כמו כלבי ים, שהם גם יצורים ימיים, והם ראו שאצל הלוטרות באופן משמעותי יש דליפה של האנרגיה שיוצרת חום. כלומר, לא כל האנרגיה שמופקת במיטוכונדריה, לא כל האנרגיה הזאת הופכת למטבע האנרגטי של הגוף, אבל חלק מתבזבז במרכאות לחום. ובגלל שהן מבזבזות חלק מהאנרגיה, אז הן צריכות לאכול יותר, כי לא הכל מומר ל-ATP, לא הכל מומר למטבע אנרגטי של הגוף. עכשיו, יש עוד הרבה שאלות שעולות מהמחקר הזה, כי לא יודעים למשל אם הן שולטות בתהליך, אם הן יודעות להפעיל אותו ולקבות אותו כתגובה לטמפרטורות קיצוניות, כתגובה לתנאים קיצוניים, לא יודעים אם זה משהו שמגיע כבר, אם זה משהו מולד, או שזה משהו שמתפתח עם הגיל, כי כן ראו את זה אצל יצורים צעירים, אבל לא יודעים אם זה היה שם קודם, או שזה פשוט הופיע עם הזמן, וגם לא יודעים אם זה מופיע אצל עוד יונקים ימים. כלומר, זה איזשהו מנגנון חדש ברמה התאית, שפתאום נתן לנו עוד איזה פתח להתמודדות של יצורים עם תנאים קיצוניים.
וואו, טוב, אנחנו נסיים עם השאלה הקבועה שלי, כשאנחנו מדברים על כל יצור שאנחנו לא מכירים אותו מסביבנו. האם מדובר ביצור שאולי הגיע מחלל, וזה סוג של הוכחה לכך שאנחנו סוג של הזרעה מחלל, לפחות חלק מהיצורים?
לא.
תודה רבה, עד כאן. זו התשובה הכי טובה שקיבלתי. סוף סוף לא התפתלות, אלא תשובה חד משמעית של איש מדע. תודה רבה לך. ורד שפירה, ביולוגית ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה. לקראת תשעה באב נדבר על חורבן ירושלים בימי בית שני, אבל מזווית חדשה לגמרי שמתגלה לנו בעקבות חפירות ארכיאולוגיות בשנים האחרונות. אנחנו בפינת הארכיאולוגיה. שלום לפרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. שלום.
שלום ובוקר טוב.
תן לנו את הזווית החדשה.
הזווית החדשה עוסקת בשאלה מה קרה לתושבי ירושלים אחרי החורבן. חורבן העיר בימי בית שני, תשעה באב, שאותו אנחנו מציינים בתחילת השבוע הבא, זהו אחד החורבנות המתועדים ביותר גם בהיסטוריה וגם בארכיאולוגיה של ירושלים. יש לנו היסטוריון יוסף בן מתתיהו שהיה עד ראייה לכל מה שקרה בירושלים. יש לנו את החפירות הארכיאולוגיות של הרובע היהודי ושל אזור הר הבית, ממערב ומדרום להר הבית. אלה מראות לנו את שכבות החורבן. אז אין ספק שהיה חורבן גדול. אם אנחנו רוצים לראות מה קרה לאנשים שחיו בירושלים, לכלי המקדש למשל, נהוג ללכת לקשת טיטוס ברומא, שמציינת את השבויים שהגיעו מיהודה, נושאים איתם את כלי המקדש, כמובן שהועברו אל הרומאים ומאז נעלמו. והמוסכמה תמיד הייתה שהעיר חרבה, תושבים או נספו או גלו. אנחנו גם, יש לנו עדויות פיזיות על כך שאנשים נספו ברחובות ובבתים של ירושלים. אבל תמיד הייתה השאלה, האם העיר חרבה לחלוטין? כנראה שכן. האם התושבים כולם נספו או גלו? ולכך לא הייתה לנו תשובה. בשנים האחרונות אנחנו מקבלים תשובה לשאלה הזאת ממקור קצת לא תפוי. מתברר שלא בעיר עצמה, אבל קרוב מאוד אליה, היה יישוב יהודי מובהק גדול מאוד, שהתקיים בין שנת 70, שנת החורבן, לבין מרד בר כוכבא, 65 שנה לאחר מכן. וביישוב הזה שהשרידים שלו נחפרו מצפון לירושלים, איפה שנמצאת היום שכונת שואפת, למעשה על הכביש הראשי שמוביל מירושלים צפונה, התגלו קטעים של אותו יישוב. א', התברר שהוא מאוד מאוד גדול, התברר שהוא כולו באופן מובהק יהודי, מקוואות תורה שאופייניים ליישובים יהודיים, ממצאים של כלי אבן ומאפיינים אחרים שמזהים את היישוב הזה כיישוב יהודי. ואולי הדבר המדהים ביותר, התאריך שלו, היישוב הזה נוסד מיד אחרי החורבן, התקיים פרק זמן קצר מאוד, והיה יישוב לא קטן, השרידים נחשפו לאורך 500 מטר, חפירות שנעשו על ידי רשות העתיקות וניהולה של דוקטור רחל ברנתן לפני כמה שנים, והחפירות הללו בעצם פתחו מחדש את השאלה. בעקבותיהם הלכו למקומות אחרים. אנחנו היום יודעים שבקברים מסביב לירושלים יש לנו גם עדויות להמשכיות אולי של קבורה יהודית. זאת אומרת שהסיפור הזה של חורבן הבית, שלכאורה היה סיפור גמור וחתום מבחינת הקיום היהודי בירושלים ובסביבתה, נפתח מחדש.
אז אני מנסה באמת לזקק כותרת מהעניין הזה. אז בעיקר יהודים גלו משם, או שרוב היהודים נספו?
תראה, ירושלים הייתה עיר מאוד מאוד גדולה עם יישוב יהודי מאוד עשיר. במלחמה ובחורבן נהרגו לא מעט אנשים. גם המקורות, גם הממצא הארכיאולוגי מראים לנו את זה. חלק מהאוכלוסייה בוודאי גלה. מה שמופיע על שער טיטוס זה לא דמיון, זה סוג של מציאות. חלקה גלה למקומות אחרים בארץ, אזור מישור החוף והגליל, אבל חלק מאותה אוכלוסייה, אנחנו לא יודעים בדיוק איך נעשתה ההבחנה הזאת, אבל חלק מהאוכלוסייה היהודית נשאר באזור העיר. המיקום של אותו אתר חדש שהתגלה הוא מאוד מעניין. הוא מספיק קרוב לירושלים, אבל הוא נמצא בנקודה שממנה לא רואים את העיר. זאת אומרת, מי שגר שמה לא יכול היה לצאת מהבית שלו ולהסתכל על ירושלים החרבה. הוא היה צריך עוד ללכת כ-5 קילומטר להגיע אל העיר, לא בטוח שהשלטון הרומי ירשה להם. אבל ברור שכן יש פה המשכיות בחסות השלטון הרומי, בידיעה ובגיבוי של השלטון הרומי, וזה באמת נותן איזה מבט חדש גם על מערכת היחסים בין היישוב היהודי לשלטון הרומי אחרי חורבן הבית. וזה בהחלט פותח שאלות היסטוריות מעניינות, אבל ברור גם שלא כל תושבי ירושלים או גלו או נספו, וחלק, אולי אפילו חלק די משמעותי, נשאר לגור בסביבות העיר עוד כ-60 שנה אחרי מרד בר כוכבא. היישוב הזה חרב וניטש לחלוטין, ואז אנחנו באמת כבר לא מוצאים שום נוכחות יהודית באזור ירושלים לאורך כמה מאות שנים.
וואו, מאוד מעניין. תודה רבה לך, המדען הראשי של רשות העתיקות, פרופסור גדעון אבני. תודה.
תודה לכם. להתראות.
אנחנו סיימנו את התוכנית, נספר לכם מי עמל על המשדר, האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, שמרו על עצמכם, מחר תוכנית סיכום שבוע חגיגית. להתראות.